בסוגיה, אנחנו קצת מדלגים קדימה, כי בסך הכל דברים קצת חוזרים על עצמם, ואני רוצה לגעת בסוגיות העיקריות, אז לכן אני כבר לא עובר ממש קטע-קטע או שורה-שורה, והיום אני רוצה לדבר על בית שאין תוכו 10, כשזה מחולק לשני דיונים. דיון אחד זה המימרה הראשונה שעליה רציתי שתעברו היום, ועל זה נדבר היום, ומיד אחר כך מתחילה שאלת החקיקה, מה קורה כשהוא חקק בתוכה, הבעיה והמשך, זה עוד לא ראיתם אני מניח, אז זה, את זה אנחנו נראה בפעם הבאה, אבל שתי הסוגיות האלה עוסקות בעצם, נדמה לי לפחות, בשאלה איך אנחנו מגדירים את המחיצות של רשות היחיד. האם המחיצות של רשות היחיד מוגדרות כלפי מי שבחוץ, רשות הרבים נגיד, או כלפי מי שבפנים? וזה יחזור, כן, זה התמה שחוזרת בעצם גם במה שנראה היום וגם במה שנראה בפעם הבאה, וזאת בעצם, זה בעצם כבר התחיל בשיעור הקודם, בקטע שאותו לא, אליו לא הספקתי להגיע בשיעור, הוא הופיע בסיכום, לגבי הביאור הלכה שם, המחלוקת התוספות והרמב"ן, הריטב"א, אז אולי אני אגע גם בזה היום, כי זה בעצם מצטרף לנושא שלנו כאן.
אבל הרב,
כן.
אם הנושא שאין תוכו, השרה, אז זה מראה שההסתכלות היא מתוכו?
עוד פעם, לא הבנתי?
הנושא הוא בית שאין תוכו השרה.
כן.
אז האם ההסתכלות היא מתוכו?
בית שאין תוכו השרה, פירוש הדבר שכשאת מסתכלת מתוכו אין השרה.
לא, אני אומרת, זה כבר מראה על כיוון.
תרף נראה, תרף נראה, שזה הסוגיה, זה הסוגיה כאן, אז אנחנו נראה את זה. אני רק מקדים כדי לתת מסגרת לדיון, שתראו בעצם שיש פה איזשהו סוג של המשכיות שהתחילה בשיעור הקודם עוד פעם, בקטע שלא הספקנו להגיע אליו, תמשיך היום, ותמשיך גם בסוגיה הבאה של חקיקה, היא המשך בעצם של הדיון הזה, שבכל המקומות האלה, אחת השאלות העיקריות היא בעצם איך להגדיר את המחיצות של רשות היחיד. אז בואו נתחיל עם המימרה אצלנו בגמרא, אני משתף את הקובץ. אוקיי. גופה, גופה אמר רב גידא אמר רב חייא בר יוסף אמר רב, למה כתוב גופה?
ומתחיל...
כיוון שהמימרה הזאת מופיעה בגמרא הקודמת. בגמרא הקודמת זה מופיע אגב אורחה. תוך כדי הדיון, איכשהו מביאים גם את המימרה הזאת, אנחנו נראה את זה עוד מעט, הפניתי אתכן לשם, והרבה פעמים בגמרא, אחרי שמשהו מובא תוך כדי המסע ומתן, באיזשהו שלב הגמרא מחליטה, אוקיי, בוא ניקח עכשיו את הדבר הזה בעצמו, ונערוך ישירות את הדיון עליו. וזה מתחיל תמיד עם גופה. זאת אומרת, תמיד גופה מתחיל בקטע שהופיע בסוגיה הקודמת, אבל שם הוא רק שימש לצרכי המסע ומתן שם, ועכשיו אנחנו רוצים להתמקד בו עצמו. אנחנו נראה עוד מעט מה זה עשה בסוגיה הקודמת, והאם זה קשור למה שאנחנו נראה בסוגיה הזאת. אבל אני דווקא מתחיל מפה, כי פה זה בעצם הדיון על המימרה עצמה. היא הנושא שלנו. מה בעצם... אומר רב גידל, אמר רב גידל אמר רב, אמר רב חייא בר יוסף אמר רב, בית שאין תוכו 10, וקירויו משלימו ל10, על גגו מותר לטלטל בחולו, בתוכו אין מטלטלים בו, אלא בארבע אמות. זאת אומרת יש פה שני דינים במקרה הזה. על הגג של הבית, כתוב מותר לטלטל בחולו. זה בעצם קוד שאומר לנו שזאת רשות היחיד, שזאת רשות היחיד, נכון? למרות שבאופן עקרוני זה גם יכול היה להיות מקום פטור, גם במקום פטור מותר לטלטל בחולו, אבל פה ברור שזה הכוונה לרשות היחיד. בתוכו אין מטלטלים בו אלא בארבע אמות, ברור שזה לא רשות הרבים בתוכו. אז יש לנו פה, מה נשאר? רשות היחיד זה לא, רשות היחיד מותר לטלטל כמה שרוצים. מקום פטור...
או מקום פטור או כרמלית.
זאת אומרת, מקום פטור גם לא, בגלל שמקום פטור אפשר לטלטל גם יותר מ-400 באופן עקרוני, אם יש יחידים צה כזה, מקום פטור בדרך כלל הוא קטן.
נכון.
אבל באופן עקרוני אפשר לטלטל בו, אלא מה שנשאר זה קרמלית. זאת אומרת שבסופו של דבר מה שיוצא זה שלמעלה זה רשות היחיד, ולמטה זאת קרמלית. אבל מה פירוש שלמטה זה קרמלית? למטה זה קרמלית, פירוש הדבר שמדאורייתא זה מקום פטור. כי רק, ראינו רק בקרפח של בית צעתיים, הקרמלית במקורה, בדאורייתא, הייתה פשוט היחיד. הקרמליות רגילות בדאורייתא זה מקומות פטור. לכן פה בעצם מה שכתוב, שעל גג הבית זה רשות היחיד, ובתוך הבית זה מקום פטור מדאורייתא, שהוא קרמלית מדרבנן.
לא, רגע, לא מובן, למה זה לא יכול להיות רשות היחיד שמדרבנן זה קרמלית?
אין כזה דבר. חוץ מקרפף אין דבר כזה, כל הקרמליות הם מקום פטור במקור. הפניתי אתכן לביאור הלכה, הביאור הלכה כן מעלה אפשרות כזאת גם פה, אבל האחרונים דוחים את זה, הם טוענים שזה דחוק, לא ברור למה בכלל הוא מעלה את האפשרות הזאת. עוד רגע אני אעיר על זה. אז זה אלה שני הדינים, ואנחנו נצטרך ללבן את שניהם, למה למעלה זה רשות היחיד, ולמה למטה זה קרמלית. עכשיו תשימו לב שבעצם כשאני אומר שלמעלה זה רשות היחיד, אני אומר שביחס ללמעלה יש פה מחיצות. וכשאני אומר שלמטה זה קרמלית, אז אמרתי שביחס ללמטה אין פה מחיצות. אז יש פה בעצם כפל פנים, כאשר אנחנו בעצם מתייחסים לאותן מחיצות. הרי הקירות של הבית זה המחיצות. מתברר שהן נחשבות מחיצה ביחס לגג, ולכן הן הופכות אותו לרשות היחיד, אבל הן לא נחשבות מחיצה ביחס לחלל. ולכן שם זה נשאר מקום פטור ולא רשות היחיד. אפרופו הביאור הלכה שהזכרתי קודם, הביאור הלכה שהזכרתי קודם בעצם אומר, רגע, אם זה מחיצות שהן רשות היחיד, אז גם למטה זה רשות היחיד, כי אם זה מחיצות, זה מחיצות, הרי זה מדובר על אותם קירות של בית. זה לא מחיצות אחרות, אוקיי? אבל זאת רק ההערה שלה.
יש לי שאלה.
כן.
אני אומרת, אני מודה שלא הבנתי את למה החלק העליון הוא רשות, רשות יחיד? כלומר, מה? בגלל שהוא מתחת לעשרה?
לא, הפוך.
לא, הוא עשרה.
הפוך, בגלל שהוא למעלה מעשרה.
אבל אמרנו שלמעלה מעשרה, אה לא, למעלה מ-20 אמרנו רשות מקום פטור, נכון?
לא, 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 זה תלוי בשטח. זה תלוי בשטח. בשטח ובגובה. מעל רשות הרבים, רשות הרבים מגיעה עד 10 טפחים. מעל 10 טפחים זה מקום פטור, אבל אם יש למשל תל או גדר שמונחת ברשות הרבים, ויש לה שטח של 4x4, אז היא לא תהיה מקום פטור, היא רשות היחיד. למה היא רשות היחיד? כי המחיצות שסביבה נחשבות כמחיצות גם למי שעומד על גבה.
אוקיי, אז מי שעומד על הגג, אבל אם אני עומד על הגג, מעבר לתא שאני עושה גוד אסיק או לא, זאת אומרת, רק בתנאי שאני עושה גוד אסיק, זה הופך לרשות.
דיברנו כבר, השאלה אם צריך גוד אסיק או לא, זאת מחלוקת. אבל באופן עקרוני, באופן עקרוני, המחיצות שלמטה, שהן לכאורה מתחתייך, נחשבות כמחיצות לעניין זה. איפה רואים את זה? רואים את זה בברייתא, שבה מתחיל כל הדיון שלנו. הברייתא אומרת, מה זה רשות היחיד? ומה אומרת, בקעה? לא בקעה, מה זה לא שמה? תל?
ים?
לא, לא תל, גדר? גדר ו... ומשהו ש...
חריץ.
חריץ, כן, בדיוק. אוקיי? אז אמרנו, מה זה גדר? פחות איך שרשי הסביר, הגרה שם היציאה משהו אחר. מה שרשי הסביר, גדר פירוש הדבר כמו תל. זאת אומרת, משהו שהוא גבוה ויש לו שטח של 4x4 על גביו, הדפנות שעוטפות אותו מכל הכיוונים, למרות שאני עומד על הגג, נחשבות כדפנות. או בגלל גודסיק או בלי גודסיק, זה פריארתי על זה, אבל הרמה העקרונית הן נחשבות כדפנות. ולכן זה אחד האפשרויות של רשות היחיד. זה בדיוק מה שקורה כאן. הגג של הבית הוא בעצם כמו הגדר ששם. לכן הקירות של הבית שאומנם נמצאות מתחתיי כשאני עומד על הגג, אבל הן נחשבות 4 דפנות של רשות היחיד. הגג הוא רשות היחיד בגלל זה.
או זה כל עוד אני מתחת ל-20 אמה.
לא, לא, למה מתחת ל-20 אמה?
10.
לא, למה?
למה? למה שמעל 20 אמה, אז 20, סליחה, 20 טפחים.
לא, למה? מה פתאום?
למה? מה 20?
אבל אמרנו שמעל 20 זה הופך למקום פטור.
לא, מה פתאום? מעל 10 טפחים כשאת נמצאת ברשות הרבים, ואין תל, אז זה מקום פטור. אבל אם יש תל, והגובה שלו הוא 10 טפחים, או 12 טפחים כמעל 10 טפחים, אז זה רשות היחיד. כי הוא מוקף מארבעה צדדיו במחיצות.
ממקום שאני דורכת עליו, מהבסיס שאני דורכת עליו.
כן.
אז אמרנו... אוקיי, קומה שנייה, בסדר, אוקיי, הבנתי.
רשות היחיד עולה עד לרקיע.
אוקיי,
רשות הרבים מגיעה עד גובה 10 טפחים.
בסדר, כן.
ברשות הרבים, אם אני שם באמצע איזשהו תל, יש לו שטח 4 על 4 ויש לו 4 מחיצות, הוא הופך לרשות היחיד, ואז משם והלאה עד לרקיע זה, זה, זה רשות היחיד.
כן, בסדר.
אוקיי?
תודה.
אז בגמרא פה בעצם כתוב שלמעלה זה רשות היחיד, בפנים זה כרמלית, וכנראה במקורה זה מקום תול, אם לא מקבלים את ה... את הביאור הלכה, אוקיי? עכשיו, בשטח, כמובן, מדובר ששטח הבית יש בו 4 על 4 טפחים. כי אם לא, אז זה לא יכול להיות רשות היחיד בכלל, זה לא רלוונטי, נכון? גם על הגג לא יהיה 4 על 4 טפחים.
אמות? לא, 4 על 4 אמות.
אה, לא שומע.
זה 4 על 4 אמות.
כן.
לא, טפחים.
טפחים?
כן.
בשטח? בגובה זה טפחים, לא?
מה?
כשמדובר על גובה זה טפחים, כשמדובר על שטח זה לא עמוק?
לא, רגע, יודעת מה, עכשיו...
אין, אין
מטלטלים לו עד 4 עמוק.
כן, כן.
לא יודע, התבלבלת כבר, שנייה.
כן, זה עמוק. עובדה שאומרים 4 על 4 ולא 4 על 4.
יש איזה טפחים, כי...
לא, עובדה שאומרים 4 על 4 ולא 4 על 4.
טפחים, טפחים. 4 על 4. אוקיי, אז... כי באמת בהרבה מקומות שטח, השטח המינימלי שמקובל להרבה הקשרים בהלכה זה 4 על 400, אז ככה לרגע באמת איבדתי, אבל לא, לא, זה טפחים. בקיצור, אז מדובר שיש פה שטח של 4 טפחים, זה ברור, למה? כי אחרת על הגג זה לא יכול היה להיות רשות היחיד. אמנם יכול להיות מצב שעל הגג יש 4 על 4 טפחים, אבל עובי הדפנות גורם לזה שהשטח בתוך החלל הוא פחות מ4 על 4 טפחים. אבל אנחנו רואים שהדין הוא הרי שלא מטלטלים בו אלא ב4 אמות. זאת אומרת שברגע שמדברים על איסור טלטול מעל 4 אמות, זאת אומרת שיש בפנים שטח מספיק גדול. נכון? זה ברור שמדובר שהשטח בפנים הוא מספיק גדול. אז לכן...
הוא בוודאי לא 4 טפחים.
אתה שומע?
הוא בוודאי לא 4 טפחים.
כן, זהו. 4 אמות זה הרבה יותר מ4 טפחים. אז לכן הגודל של הבית הוא כמובן גדול. אוקיי, מה זה גדול? 4 אמות זה גם 2 מטר, זה לא משהו מאוד גדול. אבל הכוונה זה, יש בו שיעור מספיק. עכשיו, יותר מזה גם בהמשך הרי, שחוקקים בו 4 על 4, זה הגמרא מדברת בהמשך, מה קורה כשאני, אין בו גובה 10 טפחים, אלא 9 טפחים. אז חפרתי בור של טפח. אז ביחד נוצר חלל של 10. כל מתחתית הבור עד הגג נוצר חלל של 10. אבל אם הבור הוא בגודל של 4 על 4, אז ברור שיש עוד גם את הצדדים, זאת אומרת, השטח הוא יותר מ4 על 4, בתוך הבית. פשוט מתוך המשך הגמרא, ברור שהשטח פה הוא שטח מספיק גדול. מדאורייתא, אמרנו, זה לא רשות היחיד על המקום פטור, בגלל, לא בגלל השטח, מבחינת השטח זה יכול היה להיות רשות היחיד, עובדה של הגג זה רשות היחיד, אלא בגלל הגובה, אוקיי? למה המקום פטור הזה הופך להיות כרמלית? כי כל דבר, כל מקום פטור שיש בו שטח מינימלי, בעצם הופך להיות כרמלית. מקום פטור שנשאר מקום פטור, שלא הפכו אותו לכרמלית, זה רק מקום פטור כזה שהשטח שלו הוא קטן. אוקיי? אז לכן בעצם הדינים הם שעל הגג זה רשות היחיד, בתוכו זה כרמלית, פה הבאתי לכם את הביאור הלכה, בשין ממהי, סעיף תתוו, אז הוא אומר, לכאורה פירושו שאם הוציא מזה לרשות הרבים, אינו חייב. כאילו אם הוציא מתוך הבית לרשות הרבים, לא חייב, למה לא?
זה מקום פטור, ממקום פטור לרשות הרבים.
אבל באמת, אומר הביאור הלכה, מסתפקנה. אולי מן התורה, רשות היחיד הוא, אלא דרבנן גזרו דלהווה כרמלית לחומרה, שלא יטלטלו בו אלא בדלת אמות, אפילו רחב הרבה, כמו שמסיים הגמרא. מה שכתב המחבר תוכו כרמלית, היינו דאסור להוציא דרך ארובת הגג למעלה על הגג, או לרשות היחיד שהיה סמוך לו. כן? אם זה כרמלית, אז דרך הערובה, אתה רוצה להוציא את זה לגג, והגג הוא רשות היחיד, אז זה אסור. אבל הוא מסתפק פה, שיכול להיות שבתוך הבית, הכרמלית הזאת, בעצם במדין התורה, היא רשות היחיד, ולא מקום פטור, כמו שהיינו בקרפף. אז למה תמיד אומרים שרק קרפף הוא החריג? רק שם זה קרמלית שבמקורה היא הייתה רשות היחיד, כל שאר הקרמליות במקורן זה מקום פטור, כנראה שהביאור הלכה מתכוון לומר שבאמת הבית בפנים הוא לא קרמלית. יש בו איסור טלטול. יש בו איסור טלטול שהוא גזרה מדרבנן מיוחדת, אבל זה לא באמת קרמלית. אלא שאם זה היה כך, אז השאלה היא מה קורה עם הקרמלית הזאת אם אני רוצה להוציא לרשות היחיד?
אז זה אסור.
רגע, סליחה. אם אני, כן, אם אני רוצה להוציא לרשות היחיד, יכול להיות שזה לא אסרו. כי הרי זה לא קרמלית באמת, אלא זה רשות, בעצם זה רשות היחיד. אז בכל זאת חכמים קבעו שאנחנו לא נעביר דלת אמות בתוך הרשות הזאת, אבל לא שהפכו אותה לקרמלית. אז אם באמת זה איסור ספציפי, שלא להעביר דלת אמות בתוך הרשות הזאת, היה מקום לומר שלהוציא ממנה לרשות היחיד, זה עדיין נשאר מותר. את זה לא אסרו. אם הפכו את זה לקרמלית, אז זה קרמלית לכל דבר בעניין. גם אסור לטלטל, גם אסור להוציא מזה לרשות היחיד. אבל אם זה לא רשות, זה לא קרמלית, זה רשות היחיד. רק רשות היחיד ספציפית כזאת, שבה אסרו לטלטל. אז יכול להיות שאסרו לטלטל, אבל לא אסרו להוציא משם לרשות היחיד, או מרשות היחיד לשם. זה הביאור הלכה אומר שכן. מה זה כתב המחבר תוכו קרמלית? היינו דאסור להוציא דרך ארובת הגג למעלה. זאת אומרת, הוא אומר, אז למה, מה הוא מתלבט? הוא מתלבט למה המחבר כתב שזה קרמלית, ולא כתב שזה רשות היחיד שאסור לטלטל בדלת אמות. זאת הרי האמת, לשיטתו, נכון? בעצם האמת לשיטתו זה לא קרמלית. זה רשות היחיד שגזרו עליה איסור מיוחד על טלטול דלת אמות בתוכה. אבל זה רשות היחיד, זה לא קרמלית. אז הוא אומר, אז למה, אבל המחבר בשולחן ערוך כתב שזה קרמלית. זה גם לשון הגמרא שלנו, נכון? שבתוכו זה קרמלית. למה קראו לזה קרמלית? הרי זה רשות היחיד בעצם. אז הוא אומר, קראו לזה קרמלית כדי להגיד לך שיש לזה גם את הדין של הקרמלית, של הוצאה מקרמלית לרשות היחיד, לא רק את הדין של העברת דלת אמות. אם היו אומרים לך שזה רשות היחיד שאסרו להעביר דלת אמות, היית חושב בסדר. אבל לעניין להוציא לרשות היחיד, אחרת זה נשאר רשות היחיד וזה מותר. כל מה שאסרו זה רק לטלטל דלת אמות. כן הוא אומר, לכן המחבל קרא לזה קרמלית, למרות שזה לא קרמלית.
אבל מה ההבדל כבר? כבר מה נשאר בשביל להגיד שזה קרמלית?
שאלה טובה, מה נשאר? אז פה אני חושב שאפשר אולי לומר ככה, הרי ראינו בשיעור הקודם או לפני הקודם, אני כבר לא זוכר, מה קורה בהוצאה מקרמלית לקרמלית? זוכרות את זה? הרי כשהיה קרפף...
אמרנו שמותר.
נכון?
אמרתי שמותר
מדאורייתא,
אבל אסור מדרבנן.
לא, מותר.
לא,
מותר. לגמרי. התירו לגמרי כדי שלא יבוא לחשוב שזה רשות הרבים, אבל זה יותר מיוחד שעשו. מקרמלית שהיא קרפף לקרמלית שהיא רגילה, התירו. למרות שבאופן עקרוני זה היה צריך להיות אסור מדרבנן. זוכרות את זה?
כן, כן. מים לסלע, מהסלע.
אז עכשיו אני שואל, מה קורה מהרשות הזאת לקרמלית?
בגלל שמדאורייתא זה רשות היחיד, אי אפשר להוציא מזה לקרמלית.
נכון, פה לכאורה צריך להיות שזה יהיה אסור, ואני לא, ופה לא מצאנו שיש היתר מיוחד בגלל ענייני קרמלית, כי היתר המיוחד שמצאנו זה לגבי קרפף של בית סעתיים. הרי צריך בשביל זה מקור כדי להתיר את זה, באופן עקרוני זה אסור, נכון? אז פה לא מצאנו מקור כזה, אז זה יכול להיות ההשלכה של מה שאומר הביאור הלכה. זאת אומרת, לכאורה בעצם כל הדינים של הדבר הזה הם כמו קרמלית, אז אם זה ירוק מבחוץ, אדום מבפנים, ויש לו גרעינים של אבטיח, אז זה אבטיח, לא? מה זאת אומרת? זה לא קרמלית, זה רשות היחיד שאסור להעביר בדלת אמות, וגם אסור להוציא ממנה לרשות היחיד. נו, אז...
רק פה המשל הזה הולך בהפוך, כי לא אמרו ירוק מבפנים, פה אמרו קרמלית, לכן לא מבינה את הביאור הלכה, הרי בפירוט...
לא, אז לכן הביאור הלכה אומר, זה מה שהוא מטריד אותו. אז הוא אומר, אז למה קראו לזה קרמלית? זה הרי לא קרמלית, אז הוא מסביר. כי אם היו אומרים, לא היו אומרים קרמלית, אלא
אני
היו...
אני מבינה את זה, אז למה, מה אמינה שלו בכלל לחשוב שזה רשות היחיד? למה מראש הוא לא אמר שזה מקום פטור והפכו את זה לקרמלית?
זאת שאלה אחרת שעליה רמזתי קודם. ובאמת, ברכת אברהם נגיד, הוא אומר, אני לא מבין את הביאור הלכה הזה, מה הוא רוצה? אין פה... למה להגיד דבר כזה? פשוט הגמרא הוא לא כזה. קרמלית סתם זה מקום פטור מעיקר הדין. אז למה להמציא פה אפשרות גם הביאור הלכה לא בטוח, הוא מעלה אפשרות, הוא אומר, הוא מסתפק. אוקיי? אבל למה בכלל להסתפק? מה הנקודה? הטענה, מה שהסברתי קודם, אמרתי, הרי יש פה מחיצות. לעניין הגג למעלה, הן מחיצות טובות, הן הופכות אותו לרשות היחיד. אז אומר הביאור הלכה, אם זה מחיצות טובות, אז למה בפנים זה לא רשות היחיד? הרי יש פה מחיצות שהן טובות, אז כנראה שגם בפנים זה רשות היחיד, למה לא? מה ההבדל? אז זה אותן מחיצות. והוא כנראה לא מקבל את החלל, ומה שנראה עוד רגע, במישור דאורייתא, רק במישור דרבנן. לכן אומר, בדאורייתא נראה לו אפשרות לפחות שזה באמת רשות היחיד, אבל אז עולה השאלה, אז למה בגמרא ובשולחן ערוך כתבו שזה כרמלית, ולא כתבו שזה רשות היחיד עם איסור טלטול דל אדמות? זאת אומרת, זה רק כדי להגיד לך שאסור גם להוציא מזה לרשות יחיד אחרת. אז שאלנו, אז לעניין מה בכל זאת זה נשאר כרמלית? סליחה, לא כרמלית? במה זה בכל זאת שונה? הרי זה גרעינים של הוותיח והדום וירוק, אז זה כרמלית, מה אתה רוצה? לא, יכול להיות שלהוציא מזה לכרמלית רגילה, יהיה אסור. ובמובן הזה זה לא כמו קרפף, ולא כמו כרמלית רגילה, כי בכרמלית רגילה לכרמלית רגילה ודאי אפשר להוציא. בקרפף לכרמלית רגילה, עקרונית היה צריך להיות אסור, אבל התירו. בבית כזה לכרמלית רגילה זה יהיה אסור מדרבנן. כפי הביאור הלכה, אני אומר להלכה זה כנראה לא נכון, כי הדעה שלו זה דעת יחיד ולא לא, לא, לא מקבלים אותה. אבל אני אומר, לשיטתו יכול להיות שיהיה פה איסור דרבנן. וזה יהיה ההשלכה. אוקיי? עכשיו בואו נראה מה ההסבר לדין הזה. אז רש"י כותב ככה. דקיוון דלא גבוה המחיצה עשרה, הווי כרמלית. רש"י נמצא אגב בזין עמוד א', בהופעה הראשונה של המאמרה הזאת, לא בגופה. אבל ככה הוא כותב. במה הוא תולה את זה שיש לו דין כרמלית? בזה שהמחיצה עשרה. האם זה בא להסביר למה זה כרמלית, או שזה בא להסביר למה זה לא רשות היחיד?
למה זה לא רשות היחיד?
פשוט הפשוט זה שהוא בא להסביר, לא להסביר למה זה כרמלית, הוא בא להגיד למה זה לא רשות היחיד, אלא מקום פטור, וממילא מדי רבנן הופכים את זה לכרמלית, אבל ההסבר הוא לא למה זה כרמלית. מה שהוא בא להסביר פה זה למה זה לא רשות היחיד. נכון, זה בעצם ההסבר. ואם זה ככה, זה חזיתית נגד הביאור הלכה. גם ביאור הלכה בעצם רוצה לומר, שבעיקר הדין מדאורייתא זה רשות היחיד, דרבנן זה כרמלית, לפי זה איך קוראים את הרש"י. אז הרש"י בא להסביר פה שכיוון שהמחיצה לא גבוהה עשרה, לכן הפכו את הרשות היחיד הזאת לכרמלית, מדרבנן, אבל זה הסבר למה זאת כרמלית, לא למה זה לא רשות היחיד. אבל לפי הביאור הלכה, אם קוראים את רש"י פה, אז רש"י פה מסביר, למה הרשות הזאת היא כרמלית, לא למה היא לא רשות היחיד, כי היא כן רשות היחיד. את המחיצות הכל בסדר, זה רשות היחיד לפי הביאור הלכה. אז למה מדי רבנן בכל זאת גזרו על זה דיני כרמלית? כי המחיצה לא גבוהה עשרה. כך צריך לקרוא את רש"י לפי הביאור הלכה, זה קצת דחוק, אבל כך צריך לקרוא את רש"י לפי הביאור הלכה, נכון? שההסבר הוא לא למה זה לא רשות היחיד, כי זה כן. ההסבר הוא למה למרות שזה רשות היחיד, בכל זאת גזרו על זה דינים כמו כרמלית. והתשובה, יש פה איזשהו דין, לפי הביאור הלכה, יש פה איזשהו דין דרבנן, שאומר שבסך הכל המחיצות האלה מעיקר הדין למחיצות עשרה, ומחיצות טובות. אבל, סך הכל כשאני מסתכל מבפנים, אני רואה מחיצות שאין בהן עשרה. ואז יבוא בן אדם ויחשוב לעצמו, רגע, זה אומר בעצם, שגם דבר שהוא לא רשות היחיד מותר לטלטל בו, כי הרי זה לא רשות היחיד, הוא יטעה כמובן, כן רשות היחיד. אבל הוא יחשוב, הרי אין פה מחיצה עשרה, זה לא רשות היחיד, איך מותר פה לטלטל, אז אולי גם ברשות הרבים מותר לטלטל. לכן אומרים חכמים, עזוב, אני אוסר לטלטל, למרות שזה רשות היחיד, כי אנשים מתבלבלים, אנשים לא תלמידי חכמים. אז מדי רבנן הפכו את זה לכרמלית, כי המחיצות לא גבוהות עשרה. כך צריך לקרוא את זה לפי הביאור הלכה. הקריאה הפשוטה ברש"י כמובן לא כזאת. הקריאה הפשוטה ברש"י זה שהוא בא להסביר למה בפנים זה באמת מקום פטור ולא רשות היחיד.
ואז לפי הביאור הלכה, בעצם הוא טוען שמקום פטור הופך לכרמלית, צריך איזה שהן מחיצות. כי כאילו אחרת, אם אין בכלל מחיצות...
לא, זה לא מקום פטור. לפי הביאור הלכה, זה רשות היחיד. זה לא מקום פטור בכלל. זה רשות היחיד שנתנו לה דיני כרמלית.
הבנתי.
זאת אומרת, כשאנחנו קוראים את רש"י, איך אנחנו קוראים אותו? חזיתית נגד הביאור הלכה. שמה שרש"י בא להסביר, שהמחיצה לא גבוהה עשרה, הוא בא להסביר למה זה לא רשות היחיד, כי אין לה מחיצות עשרה, צריך מחיצות עשרה. ממילא זה גם כרמלית, אבל את זה רש"י לא צריך להסביר. כל מקום פטור, שהוא מספיק גדול, הופכים אותו לכרמלית. לפי הביאור הלכה צריך לקרוא את רש"י אחרת. ההסבר הוא למה זה לא למה זה לא רשות היחיד, כי זה כן רשות היחיד. ההסבר הוא למה למרות שזה רשות היחיד, נתנו לזה דיני קרמלית. וכיוון, זה לא גבוה, מחיצה עשרה, הווה היא קרמלית. באמת, הרי לשון רשי, לשון רשי דווקא קצת נראית כמו הביאור הלכה, כי מלשונו נראה שבא להסביר למה זאת קרמלית, לא למה זה לא רשות היחיד. אתה יודע, צריך להגיד, כיוון, זה לא גבוה, מחיצה עשרה, לא הווה היא רשות היחיד. הוא לא כותב את זה, וכיוון, זה לא גבוה, מחיצה עשרה, הווה היא קרמלית.
ואז זה נראה שמדאורייתא לפי רש"י זה בעצם רשות היחיד.
אם אנחנו מדייקים כך, ואני אומר, כנראה שהביאור הלכה קרא את רש"י כך.
גם אנחנו קראנו אותו כך.
כן? טוב.
לא, 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 רותי, לא, רש"י לא קראנו ככה.
הקריאה הפשוטה היא לא כזאת. הקריאה הפשוטה זה שרש"י בא להסביר למה זה מקום פטור, וממילא זה הופך לקרמלית.
הביאור הלכה, הוא אומר את זה גם לגבי סתם מחיצה שנבוכה מהסתרה, בלי הבית?
אנחנו
הבנתי? אנחנו הביאור הלכה נתרא
ככה בטוח.
שנייה אחת, נועה?
לא. אני שואלת אם הדעה של הביאור הלכה זה גם לגבי סתם מקום שמוקף במחיצות שנמוכות מהעשרה, בלי הסיפור של הבית.
ברור, מה זאת אומרת? סתם מקום שמוקף במחיצות פחות מהעשרה, הוא לא רשות היחיד. זה קרמלית רגילה. כל מה שהביאור הלכה אומר זה בגלל שפה יחד עם הגג של הבית כן יש עשרה.
אז זה רק לגבי הבית.
ברור, לא, מה שהוא אומר שזה רשות היחיד זה רק לגבי הבית. מה שהוא אומר זה הופך לקרמלית זה פשוט, זה ברור.
זה ברור, זה מה שרש"י מסביר.
לא, עוד פעם. אם הדין שזה
רשות... רש"י זה בכל מקום, זה לא חייב להיות בית.
לא, רגע, שנייה. מה שהוא אומר שזה רשות היחיד זה רק בבית. מקום שמוקף מחיצות תשעה, הוא לא יהיה רשות היחיד גם לפי הביאור הלכה. מה שפה זה עכשיו רשות היחיד, זה בגלל שכלפי חוץ יש מחיצות עשרה, רק בפנים אין.
אבל לגבי קרמלית זה כן יהיה.
לגבי קרמלית זה משהו אחר. קרמלית זה יהפוך להיות קרמלית, אם זה בלי בית, אז יהפוך ממקום פטור לקרמלית, ואם זה בתוך הבית, אז יהפוך מרשות היחיד לקרמלית.
אני רק רוצה להגיד לגבי הביאור הלכה, שהביאור הלכה מסביר את הגמרא, והוא אומר שלא התכוונו בדיוק לקרמלית, אלא לשני איסורים ספציפיים, לקרוא ככה את רש"י זה כבר לא הגמרא, כשרש"י אומר קרמלית, הוא מתכוון לקרמלית, הוא לא מתכוון לזה שהוסיפו פה שני איסורים.
למה, מי אמר? הוא נוקט את לשון הגמרא, מה ההבדל? אם הגמרא קרא לזה קרמלית, גם רש"י קורא לזה קרמלית, מאותה סיבה, מה הבעיה?
זה נראה לי קצת קשה לקרוא, מילא שהוא קורא את הגמרא ככה, אבל גם לקרוא את הראשונים ככה.
לא רואה בעיה, אם בגמרא את מבינה שקרמלית פירושו רשות היחיד שקיבלה דיני קרמלית, אז מה הבעיה שרש"י משתמש במינוח של הגמרא, הוא מפרש את הגמרא.
אבל הגמרא לא ממש כותבת קרמלית, היא רק אומרת מה מותר לתת.
היא כותבת קרמלית.
למה? היא כותבת?
בגופה הזה לא.
רגע, הרב.
נכון, סליחה, היא לא כותבת קרמלית. בתוכו אין מטלטלים בו, אלא ב-400, את צודקת. אני טעיתי. בגמרא עצמה לא מופיע המונח קרמלית.
בהמשך זה מופיע.
נכון. בגמרא עצמה לא מופיע כאן המונח קרמלית. אוקיי.
הרב, רגע. אם ברשות הרבים יש איזה שטח שנקרא קרמלית, מה הפך אותו לקרמלית?
ברשות הרבים? שום דבר לא הופך אותו לקרמלית. אבל בקעה, או שדה, או ים, זה קרמלית.
רגע, אבל אז לפי מה שנועה את אמרת, בעצם אם הגמרא לא כותבת שזה קרמלית, אז רש"י, הוא לא יכתוב שזה קרמלית בגלל שני דינים. רש"י בוודאי מתכוון לקרמלית. ולכן הביאור הלכה בעיניי לא קורה נכון את רש"י.
אז אני אומר, ברור שהקריאה הפשוטה היא לא כזאת. לא בגמרא ולא ברש"י. אבל אם אנחנו מניחים את ההנחה של הביאור הלכה, כנראה שככה הוא קרא את רש"י ואת הגמרא. יכולה לא להסכים איתו, בסדר גמור, אני רק מסביר איך הוא קרה. האם הוא צודק או לא, כל אחת תחליט, מה שהיא חושבת. בסדר? עכשיו, לכל אופן, לפי שיטת רש"י, אני כרגע מתעלם מהביאור הלכה, ואני עובר עם הקריאה הפשוטה. גם הוא עצמו הרי רק מסתפק. הקריאה הפשוטה היא שזאת קרמלית רגילה, ויסודה בדין דאורייתא זה מקום פטור. לפי רש"י, למה באמת זה לא רשות היחיד? כרגע עוזב את הביאור הלכה. אלא זה באמת לא רשות היחיד. אין לזה מחיצות עשרה, ובאמת הגמרא בסוכה, הפניתי אתכן שם לדף ה, עמוד א, עמוד ב, הגמרא שם לומדת שיש דין עשרה, שמחיצה צריכה להיות 10 טפחים. היא מביאה לזה שני מקורות, שזה כנראה תלוי במחלוקת תנאים, רבי מאיר ורבי יהודה. מקור אחד לומד את זה מאיזה חשבון של לא משנה בפסוקים, והוא נדחה בסוף בגלל שיכול להיות שהסכך מצטרף או לא מצטרף, ואז מובאת הלכה למשה מסיני. המאמרה המפורסמת, שיעורים חציצין ומחיצין, הלכה למשה בסיני. אוקיי? ובאמת, בסופו של דבר מקובל לחשוב, ששיעור מחיצה 10 טפחים, הוא הלכה למשה מסיני. עכשיו נכון, שלפי רבי יהודה, הגמרא אומרת שם, זה הלכה למשה מסיני, ולפי רבי מאיר, אז המחיצים, כן, זה הרי שלושה סוגי הלכה למשה מסיני, מה זה המחיצים? גוד, לבוד ודופן עקומה. את כל מיני, כל הדינים המשונים של דפנות, זה ההלכות למשה מסיני של מחיצים. אבל יש עדיין את ההלכה למשה מסיני של, של שיעורים. כל שיעורי התורה ניתנו בהלכה למשה מסיני. ויכול להיות ששיעור 10 טפחים של מחיצה, יכול גם להילמד מהלכה למשה מסיני של שיעורים, לא של מחיצים. כן, הרי בהלכה למשה מסיני הזאת יש שלושה סעיפים, שיעורים, חציצים ומחיצים. בגמרא שמסבירה, השיעורים, לא משנה איזה, כל השיעורים שאנחנו מכירים, כזית, 10 טפחים וכו' וכו'. מחיצין זה גוד לבוד ודופן עקומה, או גוד לבוד ודופן עקומה ו10 טפחים, לפי רבי יהודה, ומחיצין, וחציצין זה לגבי תמילה, מה שהגמרא אומרת שם. אז היכול, גם מי שלא רואה את השיעור 10 טפחים של המחיצה, כאילו הוא נלמד מהלכה למשה מסיני, יכול להבין שזה מהלכה משה מסיני של מחיצין, יכול להיות, כי מחיצים מבחינתו זה רק גוד לבוד ודופן עקומה, אבל יכול להיות שעדיין זה הלכה למשה מסיני, מדין שיעורים. במסגרת כל השיעורים שקיבלנו הלכה למשה מסיני, קיבלנו ששיעור מחיצה זה 10 טפחים. אבל בגמרא עצמה נראה שזה לא זה, אלא לומדים את זה מפסוקים, אוקיי? בכל מקרה, אני עוד אחזור לזה עוד מעט, כי יש לזה חשיבות, אבל לענייננו כרגע לפחות, צריך לדעת שיש הלכה ברורה שמחיצה צריכה 10 טפחים, אוקיי? ורש"י בעצם אומר, מה שכתוב אצלנו בגמרא, הוא פשוט תוצאה של ההלכה הזאת. אין פה שיעור של 10 טפחים במחיצה, כיוון שכך זה לא רשות היחיד. זה הכל, זה פשוט יישום של ההלכה למשה מסיני, של השיעור הזה, של שיעור מחיצה. הרך, כאן בסוגיה כותב, כיוון דלא חזי לדירה, אין המחיצות מועילות, אלא כמו שאין שם מחיצות דמו. מה אומר הרך? כמו רש"י?
בגלל שהחלל לא ראוי לדירה,
נכון.
כאילו אין מחיצות בכלל.
בדיוק. זאת אומרת, הטענה שלו זה שזה לא נובע משיעור 10 טפחים שנאמר במחיצה, והוא חסר פה. מבחינה זאת זה היה בסדר, הוא חושב. הבעיה פה זה שבחלל אין 10 טפחים. החלל אין 10 טפחים, אי אפשר לגור במשהו שגובו, 10 טפחים אגב זה מטר, רק שתבינו, השיטות שמגדילות את הטפח.
נכון שלנו...
זה מטר, לחיות בתוך מטר זה מטורף. אוקיי, אבל זה הגמרא אומרת, זה עוד אפשרי.
אבל נכון, היה לנו איזה 70 סנטימטר בסוכה משהו, הגענו לאיזה מקום, לאיזה מידה שהיא
פחת... שטח של סוכה. שטח של סוכה זה 7x7 טפחים, 70 סנטימטר על 70 סנטימטר. אבל הגובה הוא מטר. וזה נקרא... דירה לא סרוכה, כן? 70 סנטימטר על 70 סנטימטר בגובה מטר, בתוך זה בן אדם יכול לחיות.
Okay.
אני לא יודע מי זה הבן אדם הזה, נכון שאז האנשים היו נמוכים יותר, זה ברור, אבל לא חושב שעד כדי כך. פעם חפרנו חפירות ארכיאולוגיות בהירודיון, עוד כשהייתי בבני עקיבא. אז הלכנו למחנה קיץ, חפרנו בהירודיון, מה שאתם מטיילות שם, תזכרו שזה אני חפרתי לכם. בכל אופן, אז... אז אני קיללתי שם את לוחמי בר כוכבה הגמדים, שאנחנו זחלנו שם על ארבע בשביל לחפור את המנהרות האלה, שכל בן אדם נורמלי לא יכול לחיות בדבר כזה. אנשים שם היו יותר נמוכים, אבל לא חושב שזה עד כדי כך, הם לא היו בגובה מטר.
לא חפרתם מספיק לעומק.
מה, לא שומע?
לא השלמתם את העבודה ולא חפרתם
מספיק. לא, לא, השלמנו, זה היה הגובה האמיתי.
לעומק.
זה היה הגובה האמיתי. לפחות שחלק מהמחילות.
אבל למשל יש כאלו מקומות שאפשר ללון ביפן או משהו, תא כזה מאוד מאוד קטן, שבן אדם נכנס שם רק מטען.
זה קוראים לזה מלונות של קפסולות.
כן, אבל עדיין זה לא 70 על 70 סנטימטר בגובה מטר. איך אפשר להכניס
מסך? זה לא 70 על 70, אבל זה בגובה, זה פחות מגובה מטר אפילו.
אה, כן?
פחות מגובה מטר, כן.
אוקיי, אבל זה בטח...
זה רק כך חלל לישון, וזהו.
לישון, אוקיי. בכל אופן, בכל אופן, זה מה
שהגמרא... למה זה דיור?
כן, אבל זה מה שהגמרא אומרת פה, אני לא נכנס כרגע לפרקטיות של העניין. בכל מקרה, הרך מציע פירוש אחר מרש"י, וזו הנקודה החשובה לענייננו, זאת נקודת המוצא לשיעור. הרך בעצם מציע פירוש אחר מרש"י. זה מזכיר את המושג דירה סרוכה. מי שלמדה איתנו סוכה, אז בטח זוכרת את זה.
או אולי מחוסר דיור, זה גם מזכיר לי.
מה?
הקרפף הרי אמרו שהוא מחוסר דיור.
כן, אבל שם זה מחוסר דיור
כאילו...
שם זה מחוסר דיור כי לא גרים. פה זה מחוסר דיור כי אי אפשר לגור.
בדיוק, אז בכל מקרה זה מחוסר דיור.
נכון, אבל ההבדל הוא ששם אנחנו דיברנו על זה שהגדרת רשויות לעניין שבת תלויה רק בהגדרה פיזית. ולא בשאלה אם זה נגיש לרבים, לא נגיש לרבים. עכשיו פה, כשמדברים על מחוסר דיור, זה הגדרה פיזית. שם המחוסר דיור הוא לא הגדרה פיזית, אלא אנשים לא גרים שם. פה המחוסר דיור הוא ביטוי אמנם דומה, אבל משמעותו שונה לגמרי.
בקרפה,
הגדרה פיזית.
כבוד הרב, אפשר לשאול לגבי רבנו חננאל, האם זה יהיה דוחק להגיד שמבחינתו, אפשר להגיד ככה, שתיאורטית מבחינת מידות לא אכפת לו, זה יכול להיות רשות היחיד, אבל, אז זאת אומרת, מהתיאורטית אולי הוא באמת רשות היחיד, אבל אני לא יכול לדור שם, לכן זה
עושה אותו. לפי הביאור הלכה, יכול להיות שהוא יקרא את הרך, ככה, יכול להיות. אבל הקריאה הפשוטה, גם ברך וגם ברך.
אבל הוא אמר שאין מחיצות, כאילו שאין כלל מחיצות, אז ודאי שאם אין מחיצות, לא יכול להיות.
לא, זאת אומרת שברגע שהחלל לא ראוי לדיור, אז זה לא נקרא שיש מחיצות. מחיצות צריכות לעטוף חלל. אם אין חלל משמעותי, אז המחיצות הן לא מחיצות.
אז זהו, אז הגדרת החלל שלו היא לא גיאומטרית, אלא אם היא ראויה לדיור.
זאת אומרת שבמישור דאורייתא, במישור דאורייתא, זה שזה לא ראוי לדיור, זה לא חשוב לו. אין בעיה. למה זה לא חשוב לו?
יכול להיות.
למה זה לא חשוב לו, אבל? כי מתקיימים התנאים הפיזיים שיש פה
ארבעה... דאורייתא יש...
לגובה עשרה.
רב, לגבי...
עדיין הגדרה פיזית.
לגבי... בסוכה, לגבי דירה סרוכה, אז שם כתוב שזה לא נוח לדירה, ופה כתוב זה לא ראוי לדירה. אני שואלת...
מה ההבדל? לא רואה מה ההבדל.
כן, לא ראוי, ושאי אפשר, אבל לא נוח, בעצם אפשר, אבל זה לא כל כך נוח לי.
אני לא רואה מה ההבדל בין קוצים שיורדים לבין תקרה. בשני המקרים, לא נוח לגור שם. מי שמתכווץ וכולי, הוא יכול, אבל זה לא גרים כך. לא רואה הבדל, אני לא חושב שיש הבדל פה. אז הגמרא, עכשיו, בגמרא עצמה בסוכה, זה הערה מעניינת, כי הגמרא אומרת, הייתה גבוהה מ-20 אמה והוצין, זה מין סרכים של הסכה, יורדים בתוך 20 אמה, אם צילתה מרובה מחמתם כשרה, ואם לא פסולה. כי בסוכה הרי צריכה להיות עד גובה 20 אמה, והסכך צריך להיות צילתו מרובה מחמתו. אז אם צילתה מרובה מחמתם, אז יש לנו סוכה שהיא פחות מ-20 אמה, ויש לה סכך כשר מצילתו מרובה מחמתו, אז זה בסדר. אבל אם חמתם מרובה מצילתם, אז הסכך האמיתי נמצא מעל 20 אמה, ולכן הסוכה פסולה. הייתה גבוהה 10 טפחים, זה עכשיו הגובה, זה היה הגובה המקסימלי. הגובה המינימלי, 10 טפחים. והוצים יורדים לתוך 10, סבר הבאי אלמי מה אותו דבר. הבאי חשב להגיד אותו דבר, כמו ב-20 אמה, אם חמתם מרובה מצילתם כשרה. אמר לי רבה, הדירה סרוכה היא. ואין אדם דר בדירה סרוכה. כאן, באופן ברור, הדיון הוא דיון על החלל ולא על הדפנות, נכון? זה אומר בעצם שהגמרה שמה מבינה שיש דפנות כשרות, אין פסול של הדפנות. הבעיה היא רק בחלל. מסכימות?
כן.
עכשיו, לכאורה זאת ראיה לרך, נגד רש"י. כי אנחנו רואים שאם הגג יורד למטה, זה לא פוסל את הדפנות, זה עדיין נחשב שיש לי דפנות 10. רק החלל הוא דירה סרוכה. אז בעצם הייתי מצפה שגם אצלנו, ההסבר יהיה כמו הרך ולא כמו רש"י.
אבל לא ממש,
כי...
זה נראה שזה משהו מיוחד בסוכה, שאנחנו רוצים שיהיה כאין תדורו, ולא איזה שהוא משהו שפוסל את הדפנות.
אבל תתחיל את הצד ההפוך. אני לא מסתכל למה סוכה פסולה בגלל שזאת דירה סרוכה. אני שואל למה בלי זה היא הייתה כשרה, כי יש שם דפנות 10.
אבל אם זה
נו, אז גם אצלנו יש דפנות עשרה. השאלה האם לפסול את זה או לא לפסול את זה על דירה סרוכה, זאת עוד שאלה. אולי בזה זה שונה מסוכה. אבל לעניין השאלה האם יש פה דפנות עשרה, התשובה היא כן. וזה רואים מסוכה, שהדפנות האלה נחשבות דפנות עשרה.
דרך אגב, רבנו חננאל, אני לא חייבת לקרוא אותו ככה. אני יכולה להגיד שהוא אומר שזה לא ראוי לדיור, לא בגלל הגובה, אלא בגלל המחיצות. הוא לא אומר למה זה לא ראוי לדיור, הוא לא מסכים.
אבל למה מדובר על הבעיה של ה...
כן, מחיצות עשרה, מה זה לא ראוי לדיור?
לא ראוי לדיור, שאם מחיצות הן נמוכות מדי, אז בן אדם
שבפנים... לא מחיצות נמוכות, המחיצות לא נמוכות, רק העוצים יורדים.
לא, רבנו חננאל על שבת אני מדברת.
נו. מה?
ורבנו חננאל על שבת, הוא כותב שזה לא ראוי לדיור, אבל הוא לא מסביר למה.
נו, ברור למה.
אני יכולה להגיד שזה לא בגלל החלל, אני יכולה להסביר את רבנו חננאל שזה בגלל שהמחיצות נמוכות.
מה פתאום? אז זה קשור לראוי לדיור. למה זה לא ראוי לדיור? אז מה עם המחיצות נמוכות? כי זה נמוך, מה זאת אומרת? זה בגלל החלל.
כי אם אנחנו אומרים שמחיצות אדם צריך, כדי שזה יהיה רשות היחיד,
לא, כדי לגור, לא כדי רשות היחיד. אנחנו מדברים מה אדם צריך כדי לגור. בשביל לגור זה לא מעניין אותו איזה מחיצות יש. מה שחשוב לו זה הגובה. זה שזה לא רשות היחיד זו תוצאה. אחרי שזה לא ראוי למגורים, התוצאה היא שזה לא רשות היחיד. אבל זה מתחיל מזה שזה לא ראוי למגורים. תראו, הראיה מסוכה אלינו היא לא ראיה. למה? כי בסוכה גם הרך יכול להסכים, סליחה, גם רשי יכול להסכים שיש שם דפנות עשרה. כי הדפנות עשרה שם הם גם כלפי פנים, לא רק כלפי חוץ. כי מה שיש לי למעלה, זה לא גג שיורד, זה הוצים. עכשיו, כשהוצים יורדים, זה בסך הכל מנעלים כאלה שיורדים למטה, יכול להיות שזה לא נחשב פיחות של המחיצה. יש לי מחיצה עשרה גם כלפי פנים וגם כלפי חוץ. אלא שלא נוח לגור שם, כי הוצים גורמים לי להתכופף. אז לכן זה לא ראיה נגד רשי, כי רשי יסכים, אם נגיד ברשות היחיד, ברשות היחיד היו יורדים הוצין, לא, זה לא היה גג של בית, זה היה בית עשרה, אבל היו הוצים שיורדים למטה. או, אתם יודעים, יודעות מה? בוא נדבר על הסוכה, על הסוכה של דף ד', מה דינה לעניין רשות היחיד בשבת? אני טוען שלפי רשי יכול להיות שזה יהיה רשות היחיד, כי הרי מחיצות יש פה. דירה סרוכה, אני לא יודע אם ברשות היחיד יש פסול של דירה סרוכה, הרך טוען שכן, רשי לא בטוח שמסכים לזה. ולכן לעניין סוכה זה אולי יהיה פסול, כי כתוב תשבו כן תדורו, צריך שזה יהיה נוח למגורים, אבל ברשות היחיד יש הגדרות פיזיות. אם ארבעה דפנות של עשרה סובבים אותי, אז זה רשות היחיד. מה אכפת אם זה ראוי או לא ראוי למגורים? בגג, הבעיה היא לא שזה לא ראוי למגורים, בפי רשי, אלא שאין פה מחיצות עשרה, כי הגג זה משהו קשיח, הוא מפחית את גובה המחיצות. המחיצות דה פקטו הן עד תחתית הגג, אבל בהוצין, המחיצות הן עד למעלה, רק יש כל מיני עלים שיורדים למטה. לכן זה לא קשה על רשי מהגמרא שם.
המקרא היה גם מרובה
מחמתו.
אם היה
תצילתו
מרובה מחמתו של
האוצין, אז היה מקום לדון. אם אנחנו רואים את תצילתו מרובה מחמתו כגג, גם שם יש מקום לדון. אני לא בטוח שלעניין שבת זה יחשב גג.
הרב, בית רב
קומה. שנייה, לא בטוח שלעניין שבת זה יחשב גג. לעניין סוכה זה מספיק, אבל לעניין שבת זה עדיין אלים.
מה רבנו חננאל לא
חיים על החיים? בית רב קומות.
רגע שנייה, רותי.
בבית רב קומות. כן. שכל דירה היא עומדת בדרישות של השיעורים. אז הגג של דירה אחת שמעל הדירה, ומעליה יש דירה, אז הוא מפסיק את הרשות היחיד עד הרקיע?
לא, לא הבנתי כלום.
יש דירה בקומה הראשונה,
נו?
שהיא עומדת בשיעורים שצריך, ויש דירה מעליה בקומה השנייה, הגג חוצץ את רשות היחיד ההיא עד הרקיע?
הדירה בקומה השנייה גם יש לה שיעור מספיק?
כן, כן, לכל הדירות.
מה אכפת לי הגג הזה עכשיו? זה כמו קומה אחת. על הגג זה גם רשות היחיד, וזה עולה עד הרקיע.
לא, אבל זה עולה עד הרקיע למי שגר גם למטה?
אז זה למי? אין למי, זה רשות היחיד זה לכולם. רשות היחיד לא נקבעת לפי הבעלות, זה סטטוס. אם זה רשות היחיד, זה רשות היחיד, לא משנה למי.
רבנו
חננאל
לא
מקבל את זה.
זאת אומרת,
אם
היא
בעלת אלפי
מדירה לדירה לדירה לדירה.
נכון.
אם היה ערובה נגיד.
אוקיי.
לא זה לחדר המדרגות.
נכון. כן, חני.
רבנו חננאל הוא בעצם לא מקבל את זה שעשרת טפחים זה הלכה למשה מסיני?
לא, תכף נראה, אני עוד לא דיברתי על זה. אני רק אומר שמהגמרא בסוכה, שמזכירה את הרעיון של רבנו חננאל, היה מקום להקשות על רש"י, כי בגמרא שם רואים שהדפנות כן נחשבות דפנות עשרה. כל הבעיה זה רק דירה סרוכה.
כן, כן.
למה אצלנו זה לא נחשב רשות היחיד, אז אמרתי שלא, זה לא קשה. יכול להיות שרש"י יגיד שאם אצלנו היה כמו שם, גם אצלנו זה היה רשות היחיד. רק לעניין סוכה צריך שלא יהיה דירה סרוכה, ובשבת אין על זה. למה באמת, זה עוד לא דיברתי, למה באמת לפי הרך הוא לא מסתפק בזה שאין פה שיעור עשרה טפחים, ומסכים עם רש"י, אז פה כבר אפשר לראות את הרמז הראשון. הגמרא בסוכה רואים לא כך. בגמרא בסוכה רואים שלמרות שהדירה היא דירה סרוכה, הדפנות נחשבות דפנות עשרה. אז אומר הרך, מה אתה רוצה? גם אצלנו יש דפנות עשרה, זה רק דירה סרוכה. במילים אחרות, הרך לא מוכן כנראה לראות הבדל בין אם זה הוצים שיורדים, לבין אם זה תקרה, כמו שרש"י יחלק בין הסוגיות.
זאת אומרת, הרך כן מקבל את עשרת טפחים, רק בברוטו, לא בנטו. מבחינתו, גם אם בברוטו יש עשרת טפחים, זה נקרא עשרת טפחים.
בדיוק ככה.
רגע, אבל שנייה, אני רוצה לשאול לגבי אם הסכך הוא צילתו מרובה מחמתו. כן. הרי ברור לגמרא, גם לאביי וגם לרבא בסוכה, שזה פסול.
אוקיי.
שם אין מחיצות, אז למה שרש"י יגיד אחרת בשבת?
זה פסול לא בגלל שאין מחיצות, יש מחיצות. בגלל שהגובה של הסוכה הוא לא עשרה טפחים. יש מחיצות. כי הגובה של הסוכה נקבע לפי תחתית הסכך שצילתו מרובה מחמתו.
רגע, למה להניח שאין מחיצות, למה לא להגיד שבגלל שאין מחיצות עשרה?
למה כן להגיד? את רוצה לקשות קושייה בגלל למה לא להגיד? אז אני אומר, למה כן להגיד?
בגלל שבסוכה החובה של העשרה זה חובת מחיצות, ולא חובת
גובה של... מה פתאום? מה פתאום? מה פתאום? דירה סרוכה זה בדיוק מה שאת לומדת שם. שמעבר לדרישה של מחיצות, יש גם דרישה לגובה.
אבל אולי אפשר לדלת מהמילה...
זה לא בא לפני כן, זה בא אחר כך רבא אומר את זה, אבל ברור לכולם שכשמדובר על צילתו מרובה מחמתו, מדובר על מצב שהוא פסול, כי אין שם...
בהתחלה לפני שרבא דיבר, לא ידענו שיש דין כזה דירה סרוכה, אז ברור שכל התמונה שונה.
אבל שנייה אחת, שנייה שנייה. אבל הוא אומר את זה רק לגבי המצב של לוצין. של לוצין שחמתם מרובה מצילתם.
אבל מה זה משנה? אבל את רואה את הרעיון. הרעיון הוא שיש דפנות עשרה, ובכל זאת הסוכה פסולה. למה היא פסולה? כי אין לה חלל מספיק. אז אם יש צילתם מרובה מחמתם, ודאי שהיא תהיה פסולה, זה עוד פחות חלל מספיק.
אולי גם אפשר לדייק...
מי קשר לדפנות?
רגע, יש לי חובה שתהיה מחיצה עשרה טפחים, גם אם הסכך יותר גבוה, בגובה, הרבה יותר גבוה מעשרה טפחים. עדיין יש לי חובה שלפחות יהיו שלוש מחיצות עשרה טפחים.
נכון, אבל זה תנאי הכרחי ולא מספיק. גם אם יש מחיצות עשרה, זה עוד לא מה שהסוכה קשרה. אם זו דירה סרוכה, אז היא לא קשרה.
נכון, אבל למקרה שיש לי מצב שהמחיצות הן עשרה, ויש לי סכך שהוא יורד למטה וצילתו מרובה מחמתו, אז ברור לכולם פה שאין לי דין מחיצות פה.
לא נכון, לא נכון. הסוכה פסולה למרות שיש דין מחיצות.
אז למה הם לא דנים בזה בכלל?
למה שלא דנים בזה?
לכאורה הטענה של רבא הייתה אמורה לבוא עוד קודם, בכלל בלי להגיב לאביי.
הפוך.
למה?
הגמרא, הרבא אומר לך, אפילו אם חמתה מרובה מצילתה זה פסול כי זה דירה סרוכה. אז אם צילתה מרובה מחמתה בטח זה יהיה פסול, זה דירה עוד יותר סרוכה.
אבל הוא לא אומר את זה,
זה
הוא היה צריך להגיד את זה ולסגור את כל הסיפור.
הוא לא צריך לסגור את הסיפור, הוא אומר את מה שהוא אומר וזהו, איזה סיפור? איזה סיפור צריך לסגור, לא הבנתי. הוא אמר את מה שיש לו להגיד, וכל הסיפור האחר זה סיפור אצלנו, לא שלו.
לא, אבל אם אביי אומר בעצם, אוקיי, בוא לאביי שנייה. אם יש לי, לאביי זה ברור שהוא לא לוקח דירה סרוכה, שזה
נכון.
עניין של מחיצות.
נכון.
שזה ברור שזה עניין של מחיצות. אז אם, אוקיי, אז כאילו לשיטת רבא, אתה אומר שהוא היה אומר את זה עוד קודם, עוד לפני ה...
לא, רבא מתייחס למה שאביי אמר. אף אחד לא דיבר עם צילתם מרובה מחמתם. לא, לא מוזכר פה המקרה הזה.
זה ברור להם שזה פסול.
לא, כן, ברור להם שזה פסול, אבל השאלה למה? אז לפי רבא זה פסול לא, לא בהכרח בגלל שאין דפנות, אלא בגלל שאין חלל. אם רוצין שחמתם מרובה מצילתם זה מספיק כדי להגיד שאין פה חלל, אז אם זה עוד יותר צפוף למעלה, אז בטח שאין פה חלל. זה קל בחומר.
אולי אפשר גם לדייק מהביטוי בסוכה, שהיא דירה סרוכה, היא עדיין דירה. ואצלנו היא לא דירה.
אוקיי, זה אותו רעיון כמו שאמרתי. זאת אומרת, יש לה מחיצות עשרה, הקפסולה בגלל שהדירה היא סרוכה, חסר בחלל. ואני אומר, על רשי זה לא קשה. וגם הרן על הריף והרן בחידושי הרן בעצם הולכים בכיוון של הרח, אני כבר לא אקרא אותם בפנים. עכשיו, בדיקת ההלכה, אז הריף והראש פסקו את הדין הזה להלכה, הרמב"ם משמיט אותו, לא ברור למה, ביאור הלכה מאיר את זה. בשולחן ערוך מביא ככה, בית שאין תוכו עשרה וקירויו משלימו על עשרה, יש בו ארבע על ארבע, תוכו כרמלית ועל גבו רשות היחיד. כמו שהערתם קודם בצדק, התוכו כרמלית זה פרשנות של השולחן ערוך, בגמרא לא כתוב, כתוב שרק לא מטלטלים בו. ולכן הביאור הלכה מסתפק. אז אומר המשנה ברורה, תוכו כרמלית, כיוון דמבפנים אין המחיצות גבוהות יוד. כמו מי הוא הולך?
כרשי,
נכון? הבעיה שהוא רואה זאת בעיה במחיצות, לא בחלל.
Yeah.
והוא גם נותן לנו רמז. הרמז הוא של למה יש בעיה במחיצות? כי אומנם כלפי חוץ יש מחיצות, אבל מבפנים המחיצות לא גבוהות עשרה. זה כבר נותן לנו איזשהו רמז, במה חולק רבנו חננאל. הנה, הוא מביא פה שער הציון, זהו, השער הציון כותב, רשי. מה הכוונה? הפסק של השולחן ערוך, או מה שאני פירשתי לפחות, זה הולך בשיטת רשי. אבל רבנו חננאל והרן, איתה זה שראינו, כיוון דלא חזי לדירה על ידי המחיצה, כמי שאין לו מחיצות דמיה.
אני חייבת לציין שאצלנו לא הייתה הנקודה.
היה פסיק.
לא היה. ואז כשקראתי את זה, אמרתי עצמי, איך יכול להיות שהוא קורא באותו משפט, רשי ורבנו חננאל?
בפרויקט השו"ת שמו שם פסיק, יכול להיות שהם פסקו. אני שיניתי את זה לנקודה, כי לדעתי נקודה זה יותר מדויק.
לא, לדעתי אני חושבת שהם אפילו לא פסקו, לפחות בפרויקט השו"ת שהסתכלנו. ולא הצלחתי להבין איך בנשימה אחת קוראים לזה ככה.
תסתכלי שוב, לדעתי יש שם פסיק.
אני אסתכל.
אני התקתי גם משם, אבל היה שם פסיק, אני שיניתי את זה.
יכול להיות שכשעשיתי העתק, אני לא יודעת, אני לא...
לא משנה, כל אופן זה...
פשוט לא הבנתי איך יכול להיות שהוא לא מחלק ביניהם.
כך צריך לקרוא את זה בכל אופן. עכשיו, לענייננו, מה בעצם עולה פה? מה שעולה פה למעשה, זה שלפי הרך, לא מטריד אותו עניין המחיצות. נכון? הרי הדבר המתבקש פה היה לומר, למה בתוך הבית זה לא רשות היחיד, כי אין פה מחיצות עשרה. הרך לא מטריד אותו עניין המחיצות.
אבל...
לא יש פה מחיצות עשרה.
אבל כשהוא מסתכל על הגג, הוא כן מתחשב בזה כמחיצות.
לא הבנתי.
הגג
איתנו.
הוא מסתכל על הגג שהוא משלים לעשרה טפחים, אז הוא כן מתייחס לזה כמחיצות.
הגמרא, מה זה קשור לרך? הגמרא אומרת שיש שם מחיצות לגבי הגג.
בדרך מתייחס לזה כמחיצות, אבל אלה לא מחיצות מתאימות, אבל בגג זה מספיק.
זה הגמרא כבר.
והאח, כאילו, למטה הן מחיצות, אבל פתאום כשמגיעים לגג, אז הן כן נחשבות.
זה הגמרא, זה לא הרך. הגמרא אומרת...
אולי אצל
הרך... הגמרא אומרת שעל הגג זאת רשות היחיד. זאת אומרת שלגבי הגג ודאי יש פה מחיצות. כל הדיון שאנחנו מנהלים זה הדיון מה קורה בתוך הבית. אז לפי, בתוך הבית, רשי אומר, אין מחיצות עשרה, לא מתקיימת ההלכה למשה מסיני של עשרה צפחים. אבל הרך מציע הסבר אחר. אני שואל, למה הוא לא מסתפק בהסבר של רשי? אין מחיצות לגבי הפנים, לגבי החוץ קרע.
כי הוא טוען, אולי לפי מה שהסברנו בשיעור הקודם, שברגע שרואים את המחיצות מבחוץ, זה כבר נקרא מחיצות, הרי דיברנו, האלה המחיצות הם בשביל אלה שבשביל הרבים, או בשביל מי שנמצא בפנים. אז מבחינתו זה לא משנה מי שנמצא בפנים, אלא מי שנמצא בחוץ.
וכאן הגענו לפואנטה של השיעור, זה בדיוק הנקודה. אני חושב שהמחלוקת בין הרך לבין רשי, זה בשאלה איך אנחנו מגדירים את מחיצות רשות היחיד. האם מחיצות רשות היחיד מוגדרות כמחיצות ביחס למי שמסתכל מבחוץ, מה עוצר אותו כשהוא בא להיכנס לתוך הרשות הזאת, או שהגדרת רשות היחיד נקבעת לפי גובה המחיצות כפי שהן נתפסות מבפנים. הרך מבין מה שקובע זה מבחוץ, ולכן אומר הרך, אז מבחינת גובה המחיצה אין לי פה שום בעיה, יש פה מחיצה עשרה. מי שמסתכל מבחוץ רואה פה מחיצה עשרה. אז למה בכל זאת זה לא רשות היחיד בפנים? חלל, חסר. זה לא דיני מחיצות, דיני מחיצות מתקיימים פה. רק החלל, חסר. זה הכל. במיוחד שלפי הרח הרי אנחנו יודעים שהמחיצות האלה הן מחיצות לגבי הגג. לגבי הגג זה ודאי נחשב מחיצות. אז אומר הרח, אז אי אפשר להגיד שאין פה מחיצות, יש פה מחיצות, רק זה דירה סרוכה, אין פה חלל. זאת אומרת שבעצם הוויכוח בין רש"י לבין הרח נראה שהוא בשאלה איך מוגדרות מחיצות של רשות היחיד. האם זה, מה שקובע זה מה רואים מי שמסתכל מבחוץ, או מה רואים מי שמסתכל מבפנים? זה השאלה. והנפקמינה היא, למה מה שבפנים הוא לא רשות היחיד? האם בגלל שאין מחיצות, כמו שרש"י אומר, ורש"י מניח שצריך, מה שקובע זה ההסתכלות מבפנים, אבל לפי הרח יש פה מחיצות, כנראה שצריך להגיד שהחלל לא חזי לדירה, כן, כמו דירה סרוכה.
אבל אנחנו ראינו הגדרה של רשות היחיד רק על נושא המחיצות. מאיפה רבנו חננאל אומר שיש הגדרה של רשות היחיד לעניין גובה החלל? כאילו, רבנו חננאל אומר שלמרות שיש הצהרת ספחים, למרות שהמחיצות מספיק גבוהות, זה עדיין לא יקרה רשות היחיד בגלל שזה לא ראוי לדיור.
נכון.
הקריטריון הזה בהלכות שבת על רשות היחיד, איפה הוא מופיע? הרי אנחנו לפני זה קראנו בגמרא, מה זה רשות היחיד? כמו חריץ, כמו גדר. לא הופיע שם העניין של החלל, הופיע לא, שם בסך לא. כל העניין שצריך ארבע מחיצות.
אז זאת אומרת לא מופיע, בטח שמות, גם לא מופיע ארבע מחיצות. הופיע חריץ וגדר. עכשיו תגידי את, מה מאפיין חריץ וגדר?
שאין להם גג.
לא, מה שמאפיין חריץ וגדר, מאפיין חריץ וגדר זה שיש להם ארבע מחיצות ושאפשר לגור שם. עכשיו תחליטי את איזה מאפיינים של חריץ וגדר הם המאפיינים החשובים.
ואז אולי
בגדר... במיוחד לאור סוגיית סוכה, במיוחד לאור סוגיית סוכה שראינו עכשיו, האח אומר, רואים שדירה סרוכה היא לא דירה. אז הוא מסביר את הגמרא כך, שזה מה שכתוב בגמרא פה.
אבל אז אולי באמת, זה הסיבה שהגמרא לא הביאה דוגמה של בית, כאילו אני חשבתי שרשות היחיד קודם כל הביאו בית, אבל הבית כבר מתחילים להסתבך עם הגג. לעומת זאת בחריץ וגדר, לכאורה אין גג, זה יהיה ראוי. יפה, אבל
צריך להגיד, בית שגובו עשרה טפחים. טוב, זה... אם אפשר להסתבך שם, זה דווקא סיבה למה הגמרא כן תביא את זה. כדי להטיל את הערפל, לפזר את הערפל, ולהגיד בית מעל עשרה טפחים. טוב, זה...
אבל מכיר... למה שהרח לא הסתפק בלהגיד שאינה ראויה לדור, והוא צריך להוסיף כאילו אין מחיצות?
זאת שאלה מעניינת שאין לי עליה תשובה. ואת נראה מהרח שבסופו של דבר גם אצלו זה מסתיים במחיצות. רק הוא טוען שברגע שאין חלל, אז המחיצות לא נחשבות מחיצות. הוא לא, אני הייתי, נגיד בסוכה, אין תוספת כזאת. בגלל זה דירה סרוכה, סוכה פסולה. לא כתוב שבגלל זה דירה סרוכה, אז לכן לסוכה אין תפנות. בגלל זה דירה סרוכה, זאת לא סוכה, גם אם יש לה תפנות. פה גם הרח שמדמה את המקרה שלנו לסוכה, לדירה סרוכה, מסיים את זה אחרת. זה הערה נכונה של רותי. הוא מסיים את זה אחרת, כי הוא אומר, למרות שאין פה חלל וזה לא חזי לדיור, ולכן מה, הייתי יוצר פה? לא חזי לדיור, אז זה לא רשות היחיד. אבל לא. אם זה לא חזי לדיור, אז המחיצות הן לא מחיצות. כי מחיצות זה רק מחיצות שעוטפות חלל שראוי למגורים. אבל בסוף בסוף הוא פוסל את, את, את הרשות הזאת בגלל שאין לה מחיצות, לא בגלל שהיא לא ראויה למגורים. רק יש מחיצה בהגדרת המחיצה שהיא תעטוף חלל שראוי למגורים.
והוא גם מסתכל, משני כיוונים. כלפי החלל למטה הוא מסתכל מבפנים, וכלפי הגג הוא מסתכל מבחוץ.
לא, הוא לא מסתכל מבפנים. מסתכל מבחוץ בשני המקרים.
למה?
לכן יש פה מחיצות.
לא רואים מבפנים, לא רואים מבחוץ.
מה שקורה, בדיוק, מה שקורה מבפנים, כיוון שהחלל שאותו הם עוטפים הוא נמוך, אז לגבי הבפנים זה לא נחשב מחיצות. לגבי הבחוץ אין בעיה, אתה יכול לחיות למעלה על הגג.
כבוד הרב, אבל יכול להיות שבאופן כללי, דרישה, שזה יהיה מקום ראוי לדיור בסוכות, היא ברורה, כי בזה גם, כאילו, זה נאמר שם בפירוש.
תשבו כן אבל... תדורו, בסוכות תשבו שבעת ימים.
כן, אבל לגבי רשות היחיד, זה אולי רבינו חננאל חושב שכן היה צריך ראוי לדיור, אבל מצד שני יכול להיות שלא, איזה עמוד ברשות הרבים.
נאלץ לסיים בסוף בפסול של המחיצות, כי הוא לא מוכן לקבל שרשות היחיד נקבעת לפי אפשרות המגורים. זה מצאנו בסוכה, כי כתוב בסוכות תשבו. אבל ברשות היחיד ההגדרות הן הגדרות פיזיות לגמרי. אז לכן הוא אומר שכל מה שזה לא ראוי למגורים, זה פשוט פוסל את המחיצות, ולכן אין מחיצות.
אבל באופן כללי
זה לא מחיצים, הוא יכול
לראות מבחוץ. אבל פה השאלה היא מי אמר לו את זה. מאיפה אנחנו יודעים שמחיצות הן לא מחיצות, אם הן לא עוטפות חלל עשרה? לא יודע.
כשאין מחיצות הוא יכול לראות את החלל.
כן, אבל מי אמר שאין פה מחיצות? הוא מחליט שאין פה מחיצות כי החלל הוא לא מספיק גדול. ומחיצות שלא עוטפות חלל עשרה הן לא מחיצות. מי אמר לו את זה? אבל זאת הערה נכונה. זאת אומרת, התוספת הזאת של הרח היא באמת תוספת שדורשת הסבר. וההסבר הוא כנראה מה שנחמה אמרה, שהוא ממען לקבל הגדרות סובייקטיביות לגבי הגדרת רשות היחיד. בסוכה, אם אתה לא יכול לגור שם, זה בסדר. ברשות היחיד לא מעניין אותי אם אתה יכול או לא יכול לגור שם. זה לא הנקודה. הגדרות הן הגדרות פיזיות לגמרי. רק הטענה שלו זה שאם החלל זה חלל שאי אפשר לגור בו, אז מה שמסביב לא נקרא מחיצה. ואם זה רשות בלי מחיצות, אז זה לא רשות היחיד. זה עוד פעם, הגדרה קצת מפוטלת, אבל זה מה שכתוב ברח.
אבל למה שהוא פשוט מגדיר את המחיצות לפי החלל, פשוט?
הבנתי.
לגמרי הגדרה פיזית, והוא אומר, הגדרה של מחיצה, כזאת שכמעט המחיצות תפות חלל של עשרה טפחים בגובה, לא יודעת להסביר את זה.
לא, לא משנה, את יכולה לקרוא את הגדרה פיזית, אין לי בעיה עם זה, אבל מאיפה הוא יודע את זה? למה, מאיפה יצאה הסברה הזאת, שאם המחיצה לא עוטפת חלל עשרה, זאת לא מחיצה? יכול להגיד לי, זה לא רשות היחיד, כי זה לא דומה לבית שגרים בו. סברה הזאת אני שומע, אבל הוא ממען כנראה בסברה הזאת, הוא רוצה לטעון שהמחיצה היא לא מחיצה. מאיפה הוא הוציא את זה? לא יודע. אופן, זה מה שכתוב שם, וזה דעת אגב רוב הראשונים. הרן בשני מקומות, כן, ככה הסבר המקובל, לכאורה זה הדעה המקובלת יותר, אבל ראינו בשולחן ערוך, למשל, או במשנה ברורה לפחות, דווקא מעדיף את ההסבר של רש"י. בכל מקרה, אז אני רק מזכיר לכם
ש... אתה לא הבנת ההיגיון שם.
שמה? לא הבנתי? בסופו של
דבר החלל של רשות היחיד הוא מה שמגדיר. זאת אומרת, כי הטלטול בתוך הרשות הוא זה
ש... אין לי בעיה, אבל מה זה קשור למחיצות? אז תגידי שאם אין חלל זה לא רשות היחיד. את זה הייתי מבין, אין לי בעיה עם זה. אבל הרח אומר שאם אין חלל, אז זה לא מחיצות, ולכן זה לא רשות היחיד. למה לעשות את המעקף הזה?
נכון, כי ההגדרה היא למחיצות.
לא יודע, אבל זה מוזר, בקיצור.
כאילו מנסה לפרש את ההלכה.
רק מעיר עוד הערה, לפי הביאור ההלכה שראינו למעלה, כל הסיפור משתנה. לפי הביאור ההלכה שראינו למעלה, בפנים זה כן רשות היחיד. אז אין שאלה למה בפנים זה לא רשות היחיד. כל מה שהראשונים מסבירים זה למה בפנים, למרות שזה רשות היחיד, אסרו לטלטל. למה זאת קרמלית, לא למה זה לא רשות היחיד. ואז בכלל כל הדיון הוא לא רלוונטי. למעשה גם הרח וגם רש"י מסכימים, בהנחה שהביאור הלכה אומר את דבריו, גם בשיטת הרח ורש"י. כולם מסכימים שגובה המחיצות הקובע זה הגובה מבחוץ. ולכן באופן עקרוני זאת רשות היחיד. כל הדיון בין הרח לבין רש"י זה בשאלה למה מדרבנן בכל זאת אסרו לטלטל, למרות שזה רשות היחיד. אז רק ויכוח דרבנני, לא ויכוח עקרוני בהגדרת מחיצות רשות היחיד. לנות ההשלכה. כל מה שאמרתי עד עכשיו זה לולא הביאור הלכה. אבל לפי הביאור הלכה, אין פה דיון למה זה לא רשות היחיד, זה כן רשות היחיד, ויש לה מחיצות. כולם מסכימים שיש לה מחיצות, גם רש"י מסכים. לכן גם רש"י וגם הרח תופסים את המחיצות כמה שמסתכלים עליו מבחוץ, לא מבפנים. לכן יש פה מחיצות, לפי הביאור הלכה. והוויכוח ביניהם הוא רק בשאלה, למה אסרו בכל זאת לטלטל בפנים? זה הכל. ואז באמת הדיון שלהם לא קשור להגדרה הכללית של מחיצות ברשות היחיד, אוקיי? אגב, במאמר מוסגר אני עוד אוסיף, שאולי הוויכוח קצת יותר מצומצם פה. יכול להיות שגם הרח לא מקבל שהגדרת מחיצות זה מה שמסתכלים מבחוץ. לא בהכרח. אלא מה? הרי כאן לגבי הגג של הבית, ודאי שהמחיצות האלה נחשבות כמחיצות, נכון?
כן.
אז הוא אומר, ערך, במקום שבו המחיצות האלה כן נחשבות כמחיצות לגבי הגג, אני אראה אותן כמחיצות גם לגבי תוך הבית. אבל מה יקרה במקום שבו יש לי מחיצות מבחוץ עשרה ומבפנים תשעה, אבל אין למעלה רשות שהיא רשות היחיד? לא משנה, יש פיץ למעלה, או מה שלא יהיה, איך שלא תגדירו את זה. שם אולי גם האח יסכים שלמטה לא תהיה רשות היחיד, שזה לא יהיה מחיצה. מבינות מה אני אומר? את לא בטוח שאפשר להוציא מהאח כאן עיקרון כללי, שמבחינתו הגובה הרלוונטי של מחיצות נקבע לפי ההסתכלות מבחוץ. יכול להיות שמה שהוא אומר זה רק ספציפית למקרה הזה, כי פשוט במקרה הזה, ביחס לגג, אנחנו כן רואים את המחיצות האלה כמחיצות. ורק במקרה כזה אומר הרח, טוב, אם זה כבר מחיצות לגג, אז אני לא יכול שלא לראות את זה כמחיצות גם כלפי הפנים. ואז כל הבא זה רק החלל. אבל זה לא אומר שבאופן כללי, תמיד הגובה של המחיצות הוא מה שרואים מבחוץ לפי רח.
אם הגג למשל בולט, כמו שראינו בהמשך, ואז לא רואים את המחיצות, אז גם בגג זה לא נקרא רשות היחיד.
אז גם בפנים זה לא
יהיה. ואז גם לפיו, גם בתוך הבית זה לא יקרא רשות
היחיד. נכון, כן. אני אומר, אם אני צודק ב...
אבל אז צריך לנמק ככה, אבל לא לנמק ככה.
לא שומע?
הוא היה צריך לנמק, הוא נימק את זה בצורה אחרת. הוא היה צריך להגיד, אני לא יכול לראות מחיצה שאותו גוף פיזי, פעם הוא מחיצה ופעם הוא לא מחיצה.
לא, לא.
ובגלל זה...
לא מנמק את זה בכלל, עוד פעם. מה שהרח אומר, הרח מסביר למה זה לא רשות היחיד. אז הוא אומר, כי אין פה חלל מספיק. אני שואל על הרח, מה ירה לך בהסבר של רשי שאומר שאין פה מחיצה? הרח מניח שיש פה מחיצה, הוא לא כותב את זה בכלל. אבל זה מה שהוא מניח, זה ברור מתוך דבריו. ואני שואל על מה שהוא מניח, לא על מה שהוא כותב. אז אין שאלה למה הוא...
לא, אבל הוא מניח את זה בגלל שהוא לא יכול לראות שאותו גוף פיזי, כלפי מעלה הוא מחיצה, וכלפי מטה הוא לא מחיצה.
זה מה שאני מציע עכשיו.
נכון, אבל אני אומרת, הוא היה צריך לכתוב את זה.
לא, כי הוא לא כותב בכלל למה הוא מניח שיש פה מחיצה. אין ברח הסבר למה הוא חושב שיש פה מחיצות. הוא מניח את זה כמובן מאליו, ואז הוא מסביר למה באמת זה לא רשות היחיד, בגלל החלל. אז מכלל דבריו אני מדייק, הוא לא כותב את זה בכלל. שמחיצות כנראה לשיטתו יש פה. אז כיוון שהוא לא הסביר למה יש פה מחיצות, אין שאלה למה הוא לא הסביר כך או למה הוא לא הסביר אחרת. הוא לא הסביר את זה בכלל. הוא הניח את זה, הוא לא הסביר את זה בכלל. עכשיו השאלה היא, למה הוא מניח את זה? זו כל שאלה היפותטית, הוא לא עסק בזה. הגמרא שם בסוכה, בדף ה' עמוד ב', אמרתי לכם, שהיא מביאה מקור אחד, מקור אחד לגובה עשרה במחיצה מפסוקים, ואז היא דוחה אותו, והיא אומרת ככה, וממאי דחללה עשרה בר מסככה, אימא בהדי סככה. הגמרא אומרת, אי אפשר ללמוד משם את שיעור מחיצה של עשרה טפחים, למה? כי אם היינו לומדים משם, היינו חושבים להכשיר סוכה, כאשר החלל של התשע ועובי הסכך הוא טפח. ולא היינו יודעים שצריך דופן של עשר. מה כתוב פה בעצם? מה שכתוב פה לכאורה, זה שיש דרישה בסוכה על החלל, מעבר לגובה המחיצה. זה מה שהגמרא שואלת, הגמרא אומרת, אם הייתי לומד משם שגובה מחיצה הוא עשרה, עדיין לא הייתי יודע לפסול סוכה שהיא כמו האוצין, או כמו הבית שלנו. אבל הסוכה כמו הבית שלנו פסולה. למה באמת היא פסולה? הרי לא הייתי יודע לפסול למה, כי יש לה דפנות עשרה. ולא הייתי יודע שהיא פסולה בגלל שאין לה חלל, כי זו דירה סרוכה. הייתי חושב שהיא קשרה, כי יש לה דפנות. מה רואים? שהדפנות מקבעות לפי מה שבחוץ. נכון? מה? הקושייה של הגמרא רואים שגובה הדפנות הקובע זה מה שבחוץ.
למה? אבל הוא בא להגיד שיעור של מחיצה. הוא לא בא להגיד...
לומדים שהגובה של הסוכה צריך להיות עשרה. אומרת הגמרא, אם הייתי לומד מהפסוקים שם, לא הייתי יודע לפסול סוכה כמו הבית שלנו. בוא נדבר על הבית שלנו כאילו שהוא היה סוכה. בסדר? אז לא הייתי יודע לפסול סוכה כמו הבית שלנו. ולמה לא הייתי יודע? כי הייתי חושב שבגלל שלמבנה כזה יש מחיצה עשרה, אז הוא קשר, ולא הייתי יודע שהחלל צריך להיות עשרה. אוקיי? אז לכאורה נראה שבמבנה כזה באמת יש מחיצה עשרה, כל מה שהיא פסולה זה בגלל החלל. אבל זה כמובן לא הכרחי.
משמעות.
שיכול להיות שלא הייתי חושב שהחלל תשעה מספיק אם הסך הכל הוא עשרה. והכל מדבר על החלל. לא על גובה המחיצה. אז ראיות ברורות משם קשה להביא. עכשיו, הגמרא, זה רק הערה. עכשיו, הגמרא בדף זין עמוד א', יש מאחרונים שרוצים לטעון שהמחלוקת של רשי והרח והרן אצלנו בסוגיה, היא כמחלוקת רשי ותוספות בסוגיה הקודמת. מה קורה בסוגיה הקודמת? בסוגיה הקודמת, אמר רבא דבי רב שאלה, כי את הרבדים, היא אמרה ביוחנן, אין קרמלית פחותה מארבעה. ואמרה רב ששת, ותופסת עד עשרה. מה היא ותופסת עד עשרה? מה הכוונה שהקרמלית ותופסת עד עשרה? אפשרות ראשונה, אילה אם הדעי היא כמחיצה עשרה, הוא דהה והיא קרמלית, והיא לא, לא אוהבי קרמלית, זה לא יכול להיות. זאת אומרת, הייתי חושב שיש קרמלית רק אם יש סביבה מחיצות, אחרת זה לא קרמלית.
מחיצות עשרה.
זה לא יכול להיות. מה הראיה שלו? מהמימרה של רב גידל שלנו. גם הרב גידל אמר רב, כי הבר יוסף אמר רב, בית שאין בתוכו עשרה וקירו יום השלימו לעשרה, על גגו מותר לטלטל בכולו, בתוכו אין מטלטלים בו, אלא 400. מה רואים שם? שקרמלית יכולה להיות אפילו שאין לה מחיצות עשרה סביבה, נכון?
נכון. עד עשרה.
נכון. איך רואים את זה? לפי רש"י רואים את זה, לפי הרך לא רואים את זה. הרי לפי הרך, יש פה מחיצה עשרה. מה שזה פסול זה ויש חסר בחלל. אז מה הראיה שקרמלית יכולה להיות גם בלי מחיצות עשרה? לא נכון. זאת קרמלית שיש לה מחיצות עשרה. היא קרמלית בגלל שהחלל הוא לא עשרה. אבל מחיצות יש לה, כמו שהרך אומר.
אבל הרך גם הוסיף את הקטע עם שהם לא, בסופו של דבר הם לא מחיצות.
בגלל החלל. בגלל שאין חלל, לכן זה לא מחיצות. רגע, שאלה טובה. אוקיי, הערה יפה, לא חשבתי על זה. האחרונים באמת, האחרונים רוצים לטעון את הטענה הזאת, שהגמרה הזאת קשה על הרך. שנייה אחת, אני עוד אחזור לזה עוד רגע, נו. הגמרה הזאת קשה על הרך. ולכן הם טוענים שהרך למד את הגמרה הזאת כמו שתוספות למד אותה, לא כמו שרשי. איך רשי? רשי למד את הגמרה כמו שקראתי אותה עכשיו. שהייתה אהבה אמינה שקרמלית צריכה שיש סביבה מחיצות, דוחים את זה ואז מגיעים למסקנה שמדובר על עד איפה זה קרמלית, עד עשרה טפחים, כמו ברשות הרבים. בסדר? ודוחים את זה מכוח הגמרא שלנו, וזה רש"י. כי לפי רש"י, באמת בגמרא שלנו כתוב שקרמלית יכולה להיות בלי מחיצות, כי עובדה שאצלנו אין שיעור מחיצות עשרה, ובכל זאת, זאת קרמלית. אז רואים שקרמלית לא צריכה עשרה. אז לפי רש"י, כשקוראים את הגמרא שם, אז זה מסתדר היטב. רש"י לשיטתו מסתדר מצוין. רש"י בסוגיה שלנו מסתדר עם רש"י בסוגיה שם. נכון? מה יעשה רך בסוגיה שלנו? הרי הרך בסוגיה שלנו אומר שבתוך הבית זאת קרמלית, אבל יש מסביבה מחיצות עשרה. הבעיה היא בחלל. עכשיו, אם זה באמת כך, אז מה ראיה שיכולה להיות קרמלית בלי מחיצות? הקרמלית שלנו היא עם מחיצות. לכן, הרך לא יכול ללמוד את הגמרא בדף זין עמוד א' כמו שרש"י למד. אז איך כן? ראיתם את התוספות, נכון? התוספות לומד את זה אחרת. תוספות של רש"י, וטוען, ונראה לריד האחי פירושו, אילי מעדי כמחיצות יוד היינו, אוויר הראוי למחיצות עשרה, לפוקי בקעה מסוכחת בפחות מיוד. מה הוא אומר? המינה בגמרא פה לא הייתה שלא יכולה להיות קרמלית בלי מחיצות, כמו שרש"י אומר, אלא שלא יכולה להיות קרמלית שאין לה גובה עשרה. וזה מה שהוכיחו מהמקרה של רב גידל, שיכולה להיות קרמלית שאין לה גובה עשרה, לפי הרך זה הוכחה מצוינת. התוספות זה רש"י, הולך לשיטתו.
המחיצות צריכות להיות עשרה, אבל האוויר יכול להיות פחות.
לא, הפוך, הפוך. לפי רש"י, הגמרא שם בדף זין עמוד א', רצתה להוכיח שיכולות להיות קרמליות שאין סביבן מחיצות עשרה. ולפי רש"י זה באמת הוכחה טובה מהסוגיה שלנו. כי הסוגיה שלנו בתוך הבית זה קרמלית, בסביבה אין מחיצות עשרה. אז הוכיחו מצוין את מה שרצו להוכיח. אבל לפי הרך אי אפשר להוכיח את זה מהסוגיה שלנו, כי בסוגיה שלנו זאת קרמלית שיש סביבה מחיצות עשרה. אז איך אפשר להוכיח שמפה רואים שלא צריך מחיצות עשרה? יש מחיצות עשרה. אז אומרים האחרונים, לא, הרך למד את הגמרא בדף זין עמוד א' כמו תוספות שם. מה תוספות אומר? שמה שרוצים להוכיח זה לא שלא יכולה להיות קרמלית בלי מחיצות, שיכולה להיות קרמלית בלי מחיצות, אלא שיכולה להיות קרמלית שהיא לא בגובה המתאים, לא קשור לגובה המחיצות. ואת זה באמת אפשר להוכיח מאצלנו גם לפי רך. אוקיי?
אגב, הביאור פה הוא קשה לביאור הלכה, שכאן הם כן קושרים את כל העסק לקרמלית, והביאור הלכה...
נכון, נכון, זה קשה באמת
על... זאת אומרת שרש"י לא מסביר למה זה רשות היחיד, אלא הוא מסביר למה זה קרמלית.
לפי הביאור הלכה.
כן.
לפי ההסבר של תוספות, בעצם אנחנו יכולים להגיד שרשי כשהוא אומר שזה כרמלית, הוא מתייחס שהמחיצות מתארות כרמלית.
לפי ההסבר של תוספות אנחנו לא צריכים להסביר את רשי. רשי ותוספות מסבירים אחרת את הגמרא. אין טעם להגיד מה רשי מסביר לפי ההסבר של תוספות. רשי מסביר אחרת את הגמרא שם מתוספות. רשי מסביר שהייתה שמה ואמינה שכרמלית צריכה מחיצות סביבה. וזה מה שהוכיחו מהגמרא שלנו של רב גידל שזה לא נכון. תוספות אומר, הייתה ואמינה שכרמלית יכולה להיות בגובה של פחות מעשרה, לא מחיצות, לא קשור למחיצות. ושהאוויר שלה יכול להיות פחות מעשרה. והוכיחו מהגמרא שלנו שלא, הנה רואים שיש כרמלית פחות מעשרה. הערה צודקת, מהגמרא שם ברור לא כמו הביאור הלכה. כי אחרת אי אפשר להוכיח מפה לדין כרמלית הכללי, כי פה זה לא כרמלית. זה רשות היחיד עם חומה מיוחדת, כמו כרמלית. אבל אמרתי, הביאור הלכה הזה הוא באמת קשה בפשטות, גם בראשונים, גם בגמרא, זה קשה להגיד כמוך. וזה באמת הערה נגדו. הערה טובה של נועה שאלה קודם, לאור ההערה הקודמת שלכם, ההערה של נחמה, בלשון הרך. לפי זה יוצא שהרך אצלנו מסתדר עם ההסבר של רשי שם, לא רק עם תוספות. למה? כי מה רשי שם אומר? אנחנו רוצים להוכיח שיש כרמלית אפילו שאין סביבה מחיצות. האם אפשר להוכיח את זה מהגמרא שלנו? לפי רשי ודאי שכן, לפי הרך אפשר? התשובה היא כן, אפשר. למה? כי הרי הרך אומר שבגלל שאין גובה עשרה, לכן המחיצות הן לא מחיצות. הרי הוא מוסיף שבגלל זה המחיצות הן לא מחיצות. אז תכלס עכשיו סביב הבית אין מחיצות. אז הנה ראיה שיכולה להיות כרמלית, בלי מחיצות סביבה. אז הראיה היא גם לפי הרך. אבל לפי הרן והחידושי הרן זה לא נכון. זה תשובתי אלייך נועה, את שומעת? מה שאמרת יכול להסתדר ברך, אבל תסתכלי את לשון הרן.
למה? גם הוא
כותב, הרי הוא
כמי
לא, רגע, נדבר קודם כל על הרן על הריף. בתוכו אין מטלטלים בו אלא בארבע עמות, כיוון זה לא חזי לדירה, אבל לכרמלית. הוא לא עובר דרך המחיצות. לא חזי לדירה כמו דירה סרוכה. החידושי הרן זה לשון לא לגמרי ברורה. הוא אומר, משום דכיוון דלא חזי לדירה, אין המחיצות מועילות, אלא הרי הוא כמי שאין שם מחיצות. הוא לא אומר שהמחיצות לא נחשבות מחיצות, אלא זאת לא רשות כמו רשות שאין סביבה מחיצות. לכן לא בטוח גם פה שהוא אומר כמו הרך. זה יכול להתפרש כך ויכול להתפרש כך. אבל ברן על הריף ברור שזה לא כמו הרך. הוא מבין שזה ממש דירה סרוכה. אוקיי? אז לכאורה, לפחות לפי הרן על הריף, באמת, בדף זין עמוד א', צריך להגיע להסבר של תוספות, ולא להסבר של רשי. כי לפי רשי, אנחנו צריכים להוכיח מכאן, שיש כרמלית בלי מחיצות סביבה. אבל לפי הרן על הריף, אי אפשר את זה להוכיח מכאן. יש פה מחיצות סביבה, רק אין לה שיעור גובה. אז איך, מה ההוכחה שלך שלא יכולה להיות, שיכולה להיות כרמלית בלי מחיצות? אי אפשר להביא את ההוכחה פה. על כורחנו צריך להגיע להסבר של תוספות שם, שההוכחה היא לא הוכחה שיש כרמלית בלי מחיצות, אלא שיש כרמלית בלי גובה עשרה. לפי הרן על הריף זה כן הכרחי. לפי הרך לא. עכשיו אני רוצה לטעון שגם לפי הרן על הריף זה לא הכרחי. מה הטענה? הטענה היא בעצם ככה. הרי אנחנו הסברנו, שבתוך הבית, בתוך הבית זה לא רשות היחיד, אלא כרמלית. המחלוקת בין רשי לבין רך, זה בשאלה למה זאת לא רשות היחיד, לא למה זאת כרמלית. אני עוזב את הביאור עליך. למה זה לא רשות היחיד? רשי אומר חסר בשיעור מחיצה. הרך אומר שחסר החלל, אבל יש מחיצה. מה הוויכוח? השאלה אם מחיצה זה מה שנראה מבחוץ, או מה שנראה מבפנים. אבל כשאנחנו שואלים את השאלה, למה זה לא רשות היחיד, אז הקריטריון של מחיצה צריך להיות קריטריון של מחיצה לרשות היחיד. ועל זה רשי אומר שזה מה שרואים מבפנים, ורח אומר שזה מה שרואים מבחוץ. מה שהגמרא בדף זין עמוד א' מחפשת, זה האם יש פה מחיצה לגבי האם זאת כרמלית. לא למה זאת, למה זאת לא רשות היחיד, אלא למה זאת כן כרמלית. הגמרא עכשיו מדברת על משהו אחר לגמרי. הרי לפי רשי, הגמרא שם, דנה בשאלה, האם יכולה להיות כרמלית בלי מחיצות? אז אני רוצה לטעון את הטענה הבאה. אמרנו, לפי רשי, מוכח שיכולה להיות כרמלית בלי מחיצות. למה? כי הרי המחיצות האלה הן לא מחיצות, ובכל זאת זה מוגדר כקרמלית בתוך הבית, נכון? לא הכרחי. אולי המחיצות האלה הן כן מחיצות, למה? הן לא מחיצות בהגדרת מחיצות של רשות היחיד, כי לגבי מחיצות של רשות היחיד, מה שקורה זה מה שרואים מבפנים. אבל מבחינת הדרישה לקרמלית שיהיו סביב המחיצות, יכול להיות שבזה מה שקובע זה מה שמסתכלים מבחוץ. וגם רש"י יודע בזה. והפוך ברך. ברך שאומר שמה שקובע זה גובה המחיצות כמו שרואים מבחוץ. את זה הוא אומר לגבי הגדרת מחיצה ברשות היחיד, שקובעת מה רשות היחיד. אבל פה בגמרא הרי עולה אפשרות שצריך שתהיה מחיצה כדי להגדיר קרמלית. מי אמר שהאח מסכים שגם שם ההגדרה של המחיצה זה לפי מה שרואים מבחוץ? יכול להיות שבקרמלית הגדרת המחיצה זה לפי מה שרואים מבפנים. ולכן אני רוצה לטעון שאין שום קשר בין הסוגיות.
למה
מביאים
את זה?
מה?
למה מביאים
את זה? מביאים, הגמרא מביאה את זה, אני רק טוען שגם לפי רש"י אצלנו אפשר לפרש בין לפי רש"י ובין לפי תוספות שם, וגם לפי רך אצלנו אפשר לפרש בין לפי רש"י ובין לפי תוספות שם. כל האופציות קיימות, אי אפשר לתלות אחת בשנייה. כי הגמרא שהיא קושרת את שתי הסוגיות, אז אני יכול להגיד שהיא קושרת את שתי הסוגיות, למרות שיש מחיצות, כי היא מחפשת את הגובה. ואני יכול להגיד שהיא מחפשת את המחיצות. וזה בקיצור פותח את כל האפשרויות. אי אפשר להכריח שום דבר משום דבר. כל אחד משני הפירושים בסוגיה שלנו, יכול להתיישב עם כל אחד משני הפירושים בסוגיה שם. מבינות מה שאני אומר? כי כל הטענה זה בשאלה, אם אני באמת מבין נכון את מחלוקת של רש"י ורך, שהשאלה היא איך מגדירים את גובה המחיצה הרלוונטי, האם זה מה שבחוץ או מה שבפנים, אז מי אמר שההגדרות לגבי מחיצה להגדרת רשות היחיד, זה אותן הגדרות למחיצה שדרושה כדי להגדיר קרמלית. בעבר מין יש לגמרא שצריך מחיצה כדי להגדיר קרמלית. זה יורד בסוף למסקנה, לא צריך. וכשהגמרא העלתה אפשרות שצריך מחיצה כדי להגדיר קרמלית, מי אמר שזאת המחיצה באותה הגדרה שדרושה כדי להגדיר רשות היחיד? שני דברים שונים לגמרי. המסברה אומרת ככה. אפשר להגיד שברשות היחיד, המחיצה נקבעת לפי מה שקורה בחוץ. למה? כי אתה צריך לעצור את מי שבא מבחוץ להיכנס, ורק אז זה נקרא רשות היחיד. אז לכן מה שקובע זה הגובה שרואה מי שמסתכל מבחוץ. מה עוצר אותו כשהוא בא להיכנס? אבל לגבי קרמלית, קרמלית אתה צריך את המחיצה רק כדי לתחום את השטח ולתת לך איזושהי תחושה בפנים. לא כדי לעצור את מי שבחוץ, הרי קרמלית זה לא ההפך מרשות הרבים, זה ההפך מרשות היחיד. אז לא צריך לעצור את הרבים, להפך קרמלית זה מקום שרבים מסתובבים בו. אז לכן שם ההסתכלות היא דווקא מבפנים, או להפך, תסתכלו אחרי זה בסיכום, אני יכול להציע הסבר כזה או הסבר הפוך, לכן אני חושב שאין לקשור את שתי הסוגיות בכלל אחת לשנייה, לשום כיוון.
כלומר, זה מסביר את הרך, אבל רש"י הוא חייב להיות קשור, כי רש"י מגדיר את המושג של מחיצה, ומחיצה היא לא קשורה מה אני
עושה, כן קשורה.
אני רק
כן קשורה. לא, מחיצה היא גובה 10 טפחים, זה הלכה למשה מסיני. אבל השאלה אם הגובה הזה צריך להיראות מבחוץ או מבפנים, זה בהחלט יכול להיות תלוי איזה מחיצה מדובר, מחיצה לרשות היחיד או מחיצה לקרמלית. אז גם רש"י שאומר שלגבי רשות היחיד, מה שקובע זה מה שרואים מבפנים, יכול להסכים שלגבי קרמלית, מה שקובע זה מה שרואים מבחוץ.
ועדיין, יש פה מחיצה... זה נראה להסבר לרח, אבל
להסבר של רח? לא, אז אני אומר, לפי שניהם, אין הכרח לאף אחד מהם. בסדר?
כי רש"י הוא פשוט מדבר על מושג המחיצה.
אבל מושג המחיצה הוא רק אומר... מושג המחיצה זה רק אומר שיש 10 טפחים. אבל לגבי השאלה מאיפה מודדים את 10 הטפחים, הוא לא אומר כלום. יכול להיות שלגבי רשות היחיד זה כשמסתכלים מבפנים, ולגבי קרמלית זה כשמסתכלים מבחוץ. נכון, מושג המחיצה הוא רק 10 הטפחים. אבל מה הפונקציה שעושה המחיצה, זה לא אוניברסלי, או לא בהכרח אוניברסלי. יכול להשתנות, יחס לרשות היחיד זה כבר. מה?
כשאני
אסתכל
מבחוץ, זה יהיה מחיצה.
כן, לגבי קרמלית. אתה מסתכל מבפנים, זה יהיה מחיצה לגבי רשות היחיד. או ההפך. יש סברות לכאן או לכאן, הבאתי את הסברות, תוכלו להסתכל. בשולחן ערוך, יש את ההלכה הבאה, תזיין. הוא אומר שם, הגג הבולט על מחיצות הבית, והמקור זה סוגיה בעירובין. בעניין שאין מחיצות הבית ניכרות לעומד על הגג, הווה קרמלית. ואפילו הוא גבוה ורחב הרבה, על הגג מדובר, לא בתוכו. בסדר? עכשיו...
לא ניכרות, כלומר הן יותר נמוכות?
לא, הרי מדובר פה בבית שיש גג על הקירות, אבל הגג בולט, מעבר לקיר. יש בליטה, בסדר? אז בעצם המחיצות, שמי שעומד על הגג, לא רואה למטה מחיצות, כי יש פה גג שמסתיר את הקצה של המחיצה. אז המחיצות לא ניכרות לו. אז אומר השולחן ערוך, במצב כזה, הגג הוא לא רשות היחיד, הוא קרמלית. מדבר על הגג, לא בתוך הבית. עכשיו השאלה למה.
אז הכוונה היא שמי שהוא צריך לראות
את זה
מבפנים את ה...
הרי על
פנה...
אם ההגדרה, אני אומר אותה, אם ההגדרה לרשות היחיד, זה מחיצות כפי שרואים אותם מבחוץ, אז זה לא מובן. כי הרי מבחוץ אני רואה פה מחיצות עשרה צפחים, מה אכפת לי שזה לא ניכר למי שעומד על הגג, זה אמור לפנות למי שבחוץ.
לא, אבל מי שעומד על הגג אמור לעשות גוד אסיק, אבל אם הוא לא רואה את זה, הוא לא יכול...
רגע, את כבר מלסה גוד אסיק, עוד רגע נגיע, את צודקת, אבל עוד רגע נגיע. כשאני קורא את השולחן ערוך, הוא לא מדבר מילה על גוד אסיק. הוא אומר שכיוון שזה לא ניכר למי שעומד על הגג, זה לא יכול להיות רשות היחיד. מה רואים? שמה שקובע זה מה שרואים מבפנים, לא מה שרואים מבחוץ, נכון?
עובדה גם על החלום
אחר כך. כמו רשי ולא כמו הרך.
עובדה שהוא גם ממשיך אחר כך עם החלום. אם חלום...
החלום זה דין אחר. החלום זה דין אחר. החלום זה רק אומר שהם מתחברים ביחד.
אומרת, אבל זה לא נכון, אני חושבת בכל זאת ש... הרי הוא לא רואה גם את הבחוץ והוא לא רואה גם את הבפנים.
נכון? כן רואה.
אדם שעומד על הגג...
הוא רואה את הקצה של המחיצה, לא משנה, אבל הוא רואה את הקצה שלה.
אבל כתוב כאן שהוא לא רואה.
לא, זה בולט. רק בגלל שהגג בולט. בגג לא בולט הוא כן רואה. רק כשהגג בולט אז הוא לא רואה.
מחיצות ניכרות, הוא לא רואה אותן.
לא, אם הגג לא בולט, אז בשולחן ערוך כתוב שהוא כן רואה את זה. ולכן זה רשות היחיד, זה הסוגיה שלנו. מה שהשולחן ערוך פה מדבר זה כשהגג בולט ומכסה את הראש של הקיר. אז מי שעומד פה למעלה, מי שעומד פה למעלה, לא רואה את הקצה של הקיר. זה נקרא לראות.
מה?
מספיק לראות את הקצה, זה נקרא לראות.
לומר שנדרשת ראייה מבפנים.
כן, אז בפשטות נראה בשולחן ערוך שהוא פוסק, שהקטע, הפונקציה של המחיצה זה כלפי פנים, לא כלפי חוץ. כמו רשי, נגד הרך. כמו שראינו במשנה ברורה בהלכה הקודמת, שהוא באמת מביא את פירוש רשי על ההלכה הקודמת. אוקיי? עכשיו, תחשבו טוב, הרי מי שמסתכל מבחוץ, לפי הרך, דבר כזה צריך להיות רשות היחיד לכל דבר. כי מבחוץ אנחנו רואים, בעצם אנחנו רואים קיר, שהוא בצורת ריש, מה אכפת לי? קיר בצורת ריש הוא לא קיר. אני כשאני מסתכל מבחוץ, אני רואה פה קיר בצורת ריש, אבל עדיין יש פה קיר בגובה עשרה טפחים שעוצר אותי מלעבור. לפי הרך למעלה זה יהיה רשות היחיד לדעתי. זה הנפקא מינה בין רשי לבין הרך. השולחן ערוך פה הולך בשיטת רשי, כי לפי הרך למעלה זה יהיה רשות היחיד. אלא מאי? שבמשנה ברורה שם, בביאור הלכה, דבר על ביאור הלכה כי אין לנו כבר זמן, הוא מביא דעות חולקות, והוא רוצה לטעון, תראה, הנה מגן אברהם שינה עם ד' הביא דעת התוספות, ודווקא כשבולט הגג לחוץ כשיעור ד' דפחים, ואז יש על אותו השטח שם שם קרמלית, וממילא אסור בטלטול כל הגג, משום דנפרץ במלואו למקום האסור, אבל בפחות מד' דפחים מותר על הבליטה וכל שכן בכל הגג, כך הוא מביא גם בשם הראש וכו'. מה הוא אומר? תראו, יש פה גג כזה, הבליטה הזאת, מעבר, זה, הבליטה הזאת, היא צריכה להיות ארבעה טפחים. למה? כי אז על הקטע הזה של הגג, זה קרמלית. ואז הוא חוצץ, כי הקטע הפנימי של הגג, לא יכול להיות רשות היחיד, כשהוא מוקף מכל סביבותיו, בקרמליות. מבינות מה שהתוספות אומר?
כן, למה הוא לא יכול...
מה זה בעצם אומר? שהוא לומד כמו הרך. למה? כי הוא לא מקבל את ההסבר של השולחן ערוך, שהשולחן ערוך אומר, בגלל שהקיר לא ניכר למי שלמעלה זה קרמלית. כי הוא הרי טוען שאם זה בולט פחות מארבעה טפחים, עדיין הרי הקיר לא ניכר למי שעומד למעלה. ושם הוא טוען שזה כן יהיה רשות היחיד.
הוא אומר שבגלל שניכר לעומד מבחוץ, שיש קרמליות, לכן זה לא.
כן, לא, בלי קשר לעומד מבחוץ, יש קרמליות. ברגע שיש קרמליות זה כבר חוצץ. הנקודה אבל אחרת, נגיד שהבליטה היא פחות מארבעה טווחים, מה הדין לפי תוספות?
ומקום
טוב. למעלה זה רשות היחיד. נכון? למעלה זה רשות היחיד אגב. למה זה רשות היחיד? הרי זה לא ניכר למי שעומד בפנים. אכפתי שהבליטה קטנה, אבל עדיין יש בליטה, זה לא ניכר למי שעומד בפנים. פשוט בגלל שהקטע מעל הבליטה הוא לא קרמלית, נכון? זה הכל. זאת אומרת, רואים שתוספות למד כמו ערך ולא כמו רשי. השולחן ערוך פוסק כמו רשי, ותוספות למד כמו ערך. כי לשיטתו, אם רואים מבחוץ זה בסדר, זה יהיה רשות היחיד. רק אם זה בולט ארבעה טפחים, אז מה זה עוזר לי שרואים מבחוץ? הרי למעלה החלק הבולט הוא קרמלית. אז מה שאחריו לא יכול להיות רשות היחיד. מה שאחריו כבר מתבטל אליו ונהיה גם הוא קרמלית.
ואי אפשר לעשות פה דופן עקומה?
מה זאת אומרת?
לא בסוכה.
יש דופן עקומה, אבל
זה.
היה פה דופן עקומה לולי זה שמעל הדופן העקומה זה היה קרמלית. אם זה לא היה קרמלית, אז לא הייתה שום בעיה.
אבל מה הבעיה שתהיה רשות היחיד מוקפת בקרמליות? מה הבעיה?
אבל זה שטח אחד. אז אם מסביב זה בהכרח קרמליות, אז גם מה שבפנים זה קרמלית, כי זה הכל שטח אחד. אין מה שחוצץ בין החלק הבולט לבין מה שבפנים. מול הקרמלית אין פה דופן. בין הקרמלית לבין רשות היחיד הרי אין שום דופן. אז מה יפריד אותם להגיד שזה רשות היחיד וזה קרמלית? לכן הכל קרמלית. אז רואים מההנמקה של תוספות רואים שהוא למד כמו רך. כי מבחינתו עקרונית זה רשות היחיד. אם זה פחות מארבעה טווחים זה רשות היחיד, למרות שזה לא ניכר למי שעומד בפנים. אלא מה? שיש פה חציצה, אם זה ארבעה טווחים בולט, אז יש חציצה. דיון אחר, טכני, אבל באופן עקרוני זה באמת רשות היחיד. אחרי זה הוא אומר, אכן במשנה ברורה הבאתי דעת הגרא, בסוף הקטע המושחר, ואליהו רבא, דמתירים בכל גוונה, שיטה יותר קיצונית. הגרא ואליהו רבא טוענים שזה רשות היחיד אפילו עם הגג בולט, פחות מארבעה טווחים, אפילו, סליחה, יותר מארבעה טווחים, גם פחות מארבעה טווחים, וזו שיטה שלישית. זה ודאי כמו ערך. זה ודאי כמו ערך.
אבל אומר, אין הבליטה רוחב ד' טפחים.
נכון.
אז למה אתה אומר, אפילו ארבעה?
לא, הגדת הגרב אליהו רבא דמתירים בכל גוונה. נקודה. עכשיו מסכם הביאור הלכה, אם כן, על כל פנים, כשאין הבליטה רוחב ד' אפשר לסמוך. אבל אני שואל על מה דעת הגרב אליהו רבא. הם מתירים בין בבליטה קטנה ובין בבליטה גדולה. מה זה אומר? שקודם כל הם ודאי כמו ערך ותוספות, בבליטה קטנה זה רשות היחיד. למרות זה לא ניכר כלפי פנים. הם רק חולקים על תוספות וטוענים שלא מפריעה לי חציצה של קרמליות. הכל יהיה רשות היחיד, גם מה שמעל החלק הבולט שם. זה ויכוח פנימי בתוך המפלגה של ערך. בסדר? זאת בדיוק הנפקא מינה, בין רש"י לבין ערך. טוב, רק אני אסיים, מה שראינו בשיעור הקודם, הבאתי את זה שוב פה, אבל כבר לא נכנסנו לזה, גם שם מחלוקת בביאור הלכה שראינו, שלא ראינו, אבל שהפניתי אתכם בדפים של השיעור הקודם, יש שם מחלוקת בין תוספות לבין הריטב"א, השאלה האם כשאני לא רואה את הדפנות בבית צעתיים, שזה רחוק ממני, האם זה נקרא רשות היחיד. אתם מבינות שגם שם זה הוויכוח. הוויכוח הוא בשאלה אם הדפנות צריכות להיראות על ידי מי שעומד בפנים, כי זה הפונקציה שלהם, או שזה לא מפריע לי, העיקר שהן עוצרות את מי שבא מבחוץ. אותו ויכוח. אפשר לראות שזה שוזר פה הרבה מאוד מחלוקות ראשונים. אנחנו נראה את זה גם בהמשך בסוגיה הבאה לגבי חקיקה, וזה גם מה שיוצא בתוספות שהפניתי אתכן, תוספות בסוכה, שאלה פה בכלל לא נספיק להיכנס, אולי בשיעור הבא. אוקיי.
תודה רבה.
תודה רבה.